ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1 2 1 2. בוקר טוב, בוקר טוב, יום חמישי, נר שני של חנוכה.
לצערנו
הרב, לצערנו הרב, אנחנו מתבשרים הבוקר את מה שחשדנו בימים האחרונים, שענייני עסקת שחרור החטופים, העניינים לצערנו קצת התקררו. לפני שבועיים היינו בתחושה, שוב בתחושה, שהתבררה כלא נכונה, שהנה זה קרוב, והנה אנחנו אוטוטו מחזירים את אחינו ואחיותינו, החיים והמתים, לישראל. והייתה אופטימיות כי הנשיא הנכנס דונלד טראמפ הודיע לצדדים, רבותיי, לא מעניין אותי הקשקושים שלכם, עד ה-20 בינואר מועד כניסתי לבית הלבן, המלחמה מסתיימת והחטופים חוזרים. אנחנו רואים שזה לא מתקיים. אחת הבעיות שהיום ככה תפסה פומבי בעקבות פרסומים בעיתונים ערביים, בעיקר בעיתונים הקטרים, שחמאס מתקשה לאתר את החטופים. חלק מהם נמצאים בידי ארגונים, ארגוני טרור אחרים, חלק מהגופות קשה לאתר אותם, ולכן קשה להם בכלל להעביר רשימה, לא לפעימה הראשונה, בטח לא לפעימה השנייה, ולכן העסקה נכון לעכשיו, לצערנו הרב, נראה תקועה, והלוואי, והלוואי, והלוואי שתהיה פריצה דרך ככה עוד דקה, אבל כרגע זה נראה בעייתי.
כן, אתה מכיר אותי, אני מרבה שלא לדבר ולא לבלבל את המוח הרבה פעמים על עסקאות חטופים, כי כמו בפעם הזאת, כך בכל הפעמים הקודמות, מרימים וזה, ויש משפחות ששומעות והתקוות וכל פרסום קטן, ועל כן אני משתדל פחות לדבר בנושאים האלה. שני תיקונים על הבוקר. קודם כל, שולחים לנו שנר ראשון, יעני אתמול, כאילו מתי מתחיל נר שני? יעני היום בערב. אתה צודק שזה...
אנחנו עדיין בנר ראשון עד שקיעת חמה.
אנחנו נר ראשון עד הנר שני, אז קודם כל נר ראשון.
אוקיי.
דבר שני, מה רציתי עוד לשאול אותך? נתתם לנו לישון הלילה, ברוך השם. מה קרה? מה? העייפות של הימים האחרונים מצטברת?
מבלבלים אתכם.
הבנתי, זה האסטרטגיה שלכם, זאת אומרת לתת...
לא, אתה יודע, אני אומר לך, שמע, אנשים, אני... אתה יודע, לפני...
אתה תעשה ערימות אם תהיה דובר החות, אם אתה מבין?
למה? פעם, מהגוגל ארץ שהתחיל רק, אז ככה, אהוד ברק, איש סקרן, עבדתי איתו, אז היה כל לילה מסייר בכל קצוות עולם, באמת, ויום אחד באיזה בוקר היינו, נדעתי בוושינגטון, אני נשמע, סיירתי בתימן כל הלילה, היה לו קשיי שינה, ומצאתי את הכפר של בני אודך.
אבל איך הוא נכנס?
לא נכנס, אמרת לך סייר בגוגל
ארץ. סייר, חשבתי.
לא. ואז הוא אומר לי, תשמע, איתרתי את כפר הולדתם של בני משפחתך מדורי דורות, זה נמצא בוואדי סר, 350 קילומטר דרום מזרחית, בוא, תיאור כמו שרק אהוד ברק יודע לתת.
בקיצור.
ויחיסר.
טוב, אז אני מודה לך שנתתם לנו לישון הלילה. הכנתי מלא דברים, וגם אני רואה שאתה הכנת, אבל הבוקר ראיתי משהו שנורא נורא עצבן אותי. רציתי לשתף אותך, אתה מכיר את התחום, אתה ידיד אמת של ישראל הראשונה, אולי תוכל להסביר לי למה יש עיתונאים, לא חשוב שמות, שפותחים את הבוקר בדיווח מאוד מאוד קריטי, ששלושה תינוקות פלסטינים כפול המוות.
מתכוון לברק רביד.
אני לא רציתי להגיד שם, אם אתה אמרת, זה בסדר.
ורק להסביר, ברק רביד הוא עיתונאי ב-CNN, כן? ואיש... לא, לא, הוא מתראיין ב-CNN, באקציות, איש שזכה לפרסים מאוד מכובדים, גם איתם הבית הלבן.
עוד יותר ועוד יותר, מה שנקרא.
בוא נגיד ככה, בוא לא נזלזל.
הפוך, בדיוק הפוך.
כתב מדיני משובח.
כיוון שלא מדובר באיזשהו כתב מדרג זין באיזה מקומון זניח, אלא בן אדם עם השפעה רב כוח, איך אתה אומר, זכה בפרסים ועניינים כאלה, ובאמת כל הכבוד לו, ויש לו, הסתכלתי גם הטוויטר שלו, 350 אלף עוקבים. אז כשהוא כותב בבוקר, הבוקר. שלושה תינוקות פלסטינים קפו למוות בעזה, כך מדווחת רשת CNN. מה הוא רוצה לומר? מה הוא מנסה לומר? זאת אומרת, הוא מנסה לחשוף את... הוא בודק את זה? הוא מאמת את זה? הוא שואל אם זה נכון? האם זה לא נכון? הוא מפרסם שזה נכון? רגע, הוא מסביר ש... זאת אומרת, למה בכלל לצייץ את הדבר הזה? למה לתת את זה? זאת אומרת, מה ניסית להגיד? שאנחנו נורא אכזרים, שחשב שכל העולם וכל 350 אלף העוקבים שלך ידעו שישראל היא נורא אכזרית, נורא רעה. אולי, נגיד, אני הייתי מסביר,
שנייה, אתה שמת לב,
אז מה, למה להדד את זה? אז מה, יש לך עוד עוקבים?
להדד, CNN צריך עידוד.
למה אתה,
ברק זה רבי צריך עידוד.
מה גורם?
אתה שמעת את עצמך? CNN פרסמו וברק רבית מהדד.
מה גורם לבן אדם? למה אתה לא כתבת? למה אני לא כתבתי? למה ינון מגל לא כתב? למה אף אחד מהאנשים
האלה... הדוגמה מעולה, ינון
מגל. למה לא כתב? למה לא ידהד את זה? למה? כי מה אתה רוצה לו? אני יכול שנייה לסיים פעם, אחת שתקטע אותי, כן? למה למשל הוא לא ידהד, לא יודע, אלף דברים אחרים שהם דווקא כן חיובים? למה צריך להראות את הדבר? ואתה יודע מה ידהדת מצוין? תגיד, CNN מדווחת השלושה, זה נורא והיום, זה קטסטרופה באמת, תינוק קופה למוות, אף אחד מאיתנו לא רוצה בזה, לא שמח בזה. למה לא להוסיף נגיד איזשהו משפט כזה קטן? אחרי שהם רצחו לנו, ושרפו לנו, והתעללו בנו, ואנסו את ילדינו, ושרפו, ויש לנו עוד שם תינוק אחד, ג'ינג'י, שמחכה לנו, למה? אולי בגלל, אולי הם הביאו את זה על עצמם? למה נגיד לא להזכיר את זה? סתם תזכור קטנה. המשפט, אחרי אירועי 7 באוקטובר שתינוקות יהודים נרצחו על ידי מפלצות אדם, אז מה שקרה כך וכך.
הבנתי.
יש לי תחושה, יש לי תחושה, אני מסיים את האמירה, שהתחושה היא שיש אנשים שקמים בבוקר כדי להזיק למדינת ישראל בשם שנאה או בשם כל מיני אג'נדות של שמאל, עזויות מופרכות, שאני הייתי בטוח שבשביעי באוקטובר בכלל השתחררנו מהם, מסתבר שלא.
טוב, ברק רביד, חוץ מהיכולות העיתונאיות המשובחות והמקומות המאוד מאוד נחשבים שהוא עובד, היה גם קצין ב-8200, אז בוא לא נזלזל, זה איש שתרם לביטחון ישראל ומעט. עכשיו אני אסביר לך את ההיגיון.
תגיד שאתה תראה לתניה שתרם לביטחון ישראל.
אתה לא יכול להפריע לי אחרי את הדם, אתה קנשה.
אני ארשום לי לאחר כך. תביא את רגע, נו, אני ארשום לי נקודות לאחר כך.
ברק רביד, אמרנו, גם קצין ב-8200 וגם עיתונאי משובח. עכשיו, אני מסכים איתך בדבר אחד. מי שהביא את האסון הזה על העם העזתי והעם הפלסטיני ועל חמאס ועל זה, זה אנשי חמאס. הם המפלצות, הם עשו מעשים באמת שאין עליהם מכילה, שלדעתי עוד לא התחלנו להפנים. הם אשמים. מעט מאוד בלתי מעורבים יש בעזה, ראינו את חגיגות השמחה ברחובות, לאחר הטבח הנורא, עם גופות של חיילים. בוא, תקצר העירייה מלתאר כמה החמאס או הדב, אני גם מזכיר עוד דבר שלא הזכרת, בבחירות שהיו שם ב-2007, רוב המצביעים, העזתים, רצו את חמאס, כמו שהם יהיו עכשיו בחירות ביהודה ושומרון, רוב המצביעים הפלסטינים יצביעו לחמאס. עד כאן אני מיושר איתך, הם אשמים ב-1000%. אבל ברק רביד, שבעיקר בקשר עם מקורות אמריקאים ורשתות אמריקאיות, רוצה גם להסביר לך את הלך הרוח במדינה, אתה יודע, זניחה, לא נחשבת כמו ארצות הברית, וגם לצטט לך, שזה אחת הבדיחות שאמרת כאן, שברק מעדה את ה-CNN, תבינו, שלזינגר, ברק רביד מעדה את ה-CNN.
עוד פעם מזלזל.
אז אני אומר לך עוד פעם,
CNN
זה רשת שרואים בכל העולם, לא צריך להדהד אותה, אם ברק רביד יעדהד או לא יעדהד, זה זניח. הם מגיעים לכל מקום. הוא רוצה רק לשקף לך שכשאנחנו בצדק רב מבקים את מתינו ומבקים את האסון שהיה בשבעה באוקטובר, בצדק רב, בעולם יש לא מעט, כולל ארצות הברית ידידתנו הגדולה, שקשובים גם למה שקורה בעזה. אנחנו לא קשובים, או פחות קשובים, או לא קשובים בכלל. הם כן קשובים, ולכן הוא אומר לך ומשקף לך מה קורה בתקשורת אמריקאית שבסוף משפיעה עלינו, על הסיוע שנקבל, על הצווים שיוצאים בהג, על ההפגנות הגדולות בעולם, על האנטישמיות שפושה. לכן, אל תזלזל, תהיה קשוב, אנחנו לא עם לבדד ישכון, אנחנו חלק מעולם, אנחנו לפחות רוצים להיות חלק מהעולם המערבי, הנאור, המתקדם, ולכן לא להקשיב או לא לשמוע או להתעלם מדברים שמפרסמים ברשת כמו ה-CNN, זה נראה לי סתם התנהלות, אתה יודע מה, עזוב, לא נחלות המשמות, לא נכונה.
יפה. מאוד אהבתי שהתייחסת לזה שהוא עיתונאי משובח שעשה רבות לביטחון ישראל.
קצין ב-8200, עשה רבות לביטחון ישראל, קצין ב-8200, מה לעשות?
אמרתי, אני מחכה ש...
בוא נגיד ככה, עשה יותר מהרבה כאלה שביקרו אותו, שלא ראו בסיס צבאים ימים. תקשיב עוד פעם, אני הכי, אתה יודע מה, הכי מקומם אותי, אני רואה בטוויטר, במקומות אחרים, כל מיני עיתונאים בלי לנקוב בשמות, כל מיני צייצנים, לא עשו צבא, ואם עשו צבא, עשו צבא עלוב, עם אפס תרומה, שמבקרים, ויש להם תובנות, והם כמובן תמיד הכי מיליטנטיים, ולקטוש ולהרוג, הלו, איפה אתם? איפה אתם הייתם במשמרת שלכם? איפה אתם הייתם כשאתם הייתם צריכים לעשות זה? ישבתם בבית, או עשיתם הכל כדי לא להתגייס? אז שבו בשקט, הוא קצין שהיה ב-8200, תרם את תרומתו.
אני אף פעם לא אבין את המשוואה הזאת, זאת אומרת, עיתונאים שלא היו לוחמים, אסור להם לבקר?
לא, שלא עשו צבא גם.
שלא עשו צבא, אז אסור להם לבקר? זאת אומרת, נגיד לפי המשוואה הזאת, אני הולך איתך.
אני יכול לשאול אותך שאלה?
זו שאלה, שנייה.
שאלה. אני יכול לקבוע את סדר הלימוד בישיבת פונוביץ' או להתערב בסדר הלימוד בישיבת פונוביץ'? אני יכול לקבוע הלכות? אני יכול לקבוע הלכות?
אתה לא מחווה דעתך על מה שקורה בישיבת פונוביץ'?
אז אני אומר, אני קובע הלכות?
לא קובע הלכות, אתה מחווה דעתך.
מה ילמדו בישיבת תמיר?
ברק, אתה מעוות פה דברים.
אני, עכשיו, אני כבר, יש מחלוקת עכשיו בישיבת פונוביץ', נכון? יש מחלוקת בישיבת פונוביץ'.
נו.
נראה לך שיש לי איזה סמכות, יש לי יכולת בכלל להבין מה קורה שם.
מצוין.
לקבוע את במחלוקות.
אני רוצה להמשיך את מה שאתה אומר.
לכן אנשים שלא יוצאים מפונוביץ' או מישיבות אחרות, זה נראה לי תמוע שהם מחווים דעה לגבי משהו שהם לא
היו שותפים לו. כלומר, לפי הלוגיקה שלך, בכלל אנשים שכתבים שבכלל לא היו בישיבת פונוביץ' לא יכולים בכלל לחוות את דעתם למה עושים בישיבת פונוביץ'.
אני חושב שזה מגוחך.
או על סוגיית הגיוס.
אבל נראה לך...
אתם לא הייתם... תן דבר שנייה, נו, תן רגע להשלים. לא, כשאני דיברתי איתך זה, לקחתי את, השלמתי. תן שנייה אחת להשלים. לפי הלוגיקה המאוד מעוותת הזאת, אם כתבים שלא היו אף פעם בקרבי, לא יכולים לחוות את דעתם על מה שקורה בצבא. אנשים שאף פעם לא היו בפונוביץ', שלא עשו צבא, לא יכולים לחוות את דעתם על מה שקורה צבא. אנשים שמעולם לא דרכו בפונוביץ', שלא ייתנו את חוות דעתם לגבי מה שפונוביץ' וקשור לגיוס חרדים. לא, הם לא יכולים לדבר על גיוס חרדים, מה זאת אומרת? הם לא היו בפונוביץ', הם איך הם יהיו בפונוביץ', אולי בפונוביץ' עושים דברים חשובים יותר מזה. אני הולך עם הלוגיקה שלך הלאה. אני הולך איתך ללוגיקה.
אנשים שלא עשו צבא מחווים דעה על התקיפה באיראן.
האם למשל לדעתך, לא, אני מסיים את הדברים, אתה לא יכול להתפרץ לי כל הזמן לתוך הדברים. האם למשל לדעתך, בואו נמשיך את זה הלאה, האם כתבים מפוצצים בכסף, עשירים באמת אפילו מהדור הקודם לפני ששילמו פה שקל וחצי על עיתונאים, האם הם יכולים לחוות דעתם על יוקר המחיה? אני שומע כל מיני עיתונאים, מדברים על יוקר המחיה. לפי הלוגיקה שלך, אם אתה מפוצץ כסף, אם אתה עיתונאי עשיר, אם אתה יושב במעדות, אל תדבר על יוקר המחיה, כי אתה לא חי את זה, אתה לא נושם את זה. הלוגיקה שלך הזאת היא מעוותת.
טוב, אפשר לענות? יפה. אני מחווה
את דעתי.
אני מחווה את דעתי. עיתונאים שלא עשו צבא, או שעשו צבא שהוא באמת, הוא כמו לא לעשות צבא. לחוות את דעתם בעניינים שעומדים על הפרק בשנה ושלושה חודשים האחרונים, להיכנס לרפיח, להיכנס לחאן יונס, לתקוף באיראן כך, לקטוש כאן, לא לצאת מלבנון, להמשיך לכבוש עוד ועוד בלבנון, עד הליטני ואולי עד האוואלי, ולהמשיך זה נראה לי פתטי, לי באופן אישי פתטי, עלוב, דעתם אפילו מגוחכת בעיניי, כי כשהם היו צריכים לעשות צבא, הם לא עשו צבא. אז אתה שולח בנים של אנשים אחרים לעשות, להרג, למות, כשאתה לא עשית, נראה לי פתטי. ואני אתן לך איזה דוגמה. אני רק אתן לך דוגמה, אמרתי לך, שנניח יש מחלוקות היום, אתה יודע, בישיבת פונוביץ', נראה לך שאני יבוא וייתן בתוקף הסמכות, לא להביע את דעתי, להגיד לדעתי אלה צודקים ואלה לא צודקים, וסדר הלימוד בישיבת פונוביץ' צריך להיות כזה, וצריך לגבור את הרב הזה ככה, ולגבור את הרב ככה, מתוקף הזה, אתה יודע על מה אני מדבר.
יאיר לפיד יכול לחוות את דעתו על מה שקורה בצבא? רגע, יאיר לפיד יכול לחוות את דעתו על מה שקורה בצבא?
יאיר לפיד עשה צבא.
הוא יכול לחוות, אבל הוא לא היה קרבי, הוא יכול לחוות את דעתו על מה שקורה עכשיו בצבא?
עשה צבא, הוא עשה צבא,
הוא יכול, אבל הוא לא היה קרבי, הוא יכול לחוות את דעתו על הלחימה בעזה?
הוא יכול לחוות, ולמרות זאת, לא מפסיקים ללעוג,
לא מפסיקים
ללעוג ליאיר לפיד.
עזוב עכשיו אני לועג, אני
לעג. כל הינון
מגדים
של
העולם. דבר עם הינון, דיברת איתו מספיק.
שאלת לגבי יאיר לפיד, ואכן יאיר לפיד סופג ביקורות, בוז ולעג, בראש וראשון, מישהו שאתה מכיר, ינון מגל וכל החברים שלו, על השירות, על מה שהוא עשה בצבא, אז בוא, לכן אני אומר, אתה רואה שאני לא מדבר סתם, מכיוון שגם יאיר לפיד שעשה צבא מלא, לא קרבי, זוכה ללעג מאנשי המחנה שלך.
עזוב זוכה ללעג, עזוב, אבל למה אתה לא יכול, או אם הוא יכול לחוות את דעתו איש. על מה שקורה בצבא הקרבי.
צבא.
אתה חוזר עוד פעם על אותו דבר, האם הוא יכול לחוות את דעתו על קרבי?
והוא היה ראש ממשלה, והוא היה, הוא עכשיו ראש אופוזיציה, אני... ותפקידו וחובתו להביע את דעתו.
בגלל זה הלוגיקה שלך לא נכונה.
אני בכוונה דיברתי על עיתונאים וצייצנים.
מה ההבדל?
ואני, יש הבדל.
מה ההבדל?
יש הבדל.
אני אתמול, אני הייתי ג'ובניק, יש לי פרופיל, תקשיב, יש לי פרופיל מאפן, בסדר, בעיות גב, פה הדודה החדשה. אני הייתי ג'ובניק, בסדר? אני אתמול, הייתי בג'באליה. דרך אגב, מכל הכניסות שלי עד עכשיו לרצועת עזה, חאן יונס, רפיח, זו הייתה הכי קרבית, כי הצטרפתי למתקפה, אשכרה, להתקפה של גדוד 50, אז מחר תקרא בישראל היום, חבל על הזמן, אפילו דפקתי על הראש הפרומו. ורצתי כמו דילוגים עניינים. האם אני, כמי שלא היה קרבי, אבל כן הייתי בג'באליה והצטרפתי וראיתי ולמדתי ושמעתי וזה. האם אני יכול לחוות דעתי על מה שקורה במלחמה?
מכיוון שלא עשית צבא, לא כי לא רצית.
מה זה
לא
קשור? אבל זה, אתה מדבר על מידע.
בריאותית, אין עם זה
אבל
שום
אתה
בעיה.
מדבר על מידע או שאתה לא, מדבר על
לא,
פוזיציה.
לא, על תוקף מוסרי. תוקף
אז
מוסרי.
אז אני שואל אותך, אני הייתי ג'ובניק. אני
היית
יש לי תוקף
ג'ובניק?
מוסרי.
כי הייתה לך בעיה רפואית. אם לא היית עושה צבא, כי לא בא לך, כי אתה מפחד להיות בצבא, כי אתה מעדיף בשלוש שנים האלה ללמוד, לעשות לביתך, או סתם להשתמט, הייתה עם זה בעיה קשה מאוד, שאתה מטיף לבנים של אנשים אחרים,
זאת אומרת, אתה מדבר על כתבים חרדים, זה מה שאתה מדבר.
ולהרג, לא,
אתה אומר כתבים חרדים שהשתמצו. אמרת עכשיו, כתבים חרדים.
לא רק, גם כתבים חרדים.
אז הם לא יכולים בכלל לדבר על צבא.
יפה.
אז בוא נעשה הסכם. שכל מי שלא היה אף פעם בישיבה ולא דרך מעולם בישיבה, לא יכול לדבר על עולם הישיבות.
יש גם לא מעט זמרים שאתה מכיר.
לא יכול, הוא לא יודע מה זה עולם הישיבות. הוא לא מבין את החשיבות של לימוד תורה. בוא נעשה כלל כזה.
יש גם לא מעט זמרים חילונים למאדרין שלא עשו צבא, באותה מידה לשמוע מהם הצעות מהצעות שונות, איך לתקוף בג'באליה, איך לתת מכה בדרום לבנון, איך להפציץ באיראן, נראה לי לא לעניין. אני לא שולל את זכותם, אני רק מביע את דעתי. על פי חוק, כל אחד יכול לדבר על מה שהוא רוצה. רגע, אני חושב...
בעיניך לגיטימי שחיים לוינסון מדבר על צבא?
חיים לוינסון עשה חצי צבא, גם עם זה יש בעיה.
אבל אתה יודע שאם היית אומר, זה בדיוק העניין, אני חושב שחיים לוינסון יכול לחוות את דעתו על צבא. אם הוא למד מספיק והיה מספיק ודיבר מספיק, הוא יכול לדבר. לכן אני אומר, הלוגיקה שלך... העובדה שפתאום על כתבים חרדים אתה אומר, לא, מה פתאום, לא יכולים. וכשאני אומר לך חיים לוינסון, אז אתה אומר,
חיים לוינסון.
זאת אומרת שאתה כל הזמן, אתה לא מונע מאידיאולוגיה.
אמרתי לך שגם זמרים.
אתה מונע מפוזיציה.
אבל גם זמרים.
הכל פוזיציה.
אתה שואל אותי אם מר אביב גפן, יש לו היום סמכות לבוא ולהגיד, תיכנסו, אל תצאו מדרום לבנון. ובדרך כלל, אתה יודע, אני אומר גם, יש לפעמים ממש קורלציה בין כאלה שלא עשו שירות למיליטנטיות שלהם. כאלה אנשים שלא עשו שירות, ודורשים לא לסגת סנטימטר מדרום לבנון, או דורשים לתת מכה שחמאס לא ישכח, זה פתטי בעיניי.
אני מהדיון הזה לוקח
את
האמירה של...
זה פתטי בעיניי. ולכן, אני אומר לך עוד פעם, גם לגבי חיים לוינסון יש בעיה, כן, יש בעיה. אתה לא יכול להכיל את זה על כולם ולא להכיל את זה עליו. כן, הנה, אתה רוצה לשמוע, יש בעיה, כמו לגבי זמרים חילוניים, ואנשים שהשתמטו, לא כמוך, שאתה אמרת לי שאתה לא עשית צבא, או עשית צבא של ג'ובניק.
עשיתי, את 3.5 שנים.
בעיה רפואית. בעיה רפואית.
של דובר צהל.
ואתה יודע מה? למה אנחנו הולכים רחוק? תראה מה חיים לוינסון חוטף, כשהוא ממליץ כך, ממליץ אחר. חוטף, מהצד הימני של המפה. מהצד הימני של המפה.
הדבר הכי מצחיק.
כולל מטלי גולדפין, חברה שלך. מה טלי גולדפין, חברה שלך, אמרה לו אצל אופירה וברקו. אמרה לו, מה, ואתה, וכן שירות ולא שירות. לכן אני אומר עוד פעם, אני חושב שיש עם זה בעיה. מוסרית? האם למנוע? מה פתאום למנוע? שכל אחד יגיד מה, מה שהוא רוצה על מה שהוא רוצה. האם יש כאן בעיה? יש כאן בעיה.
שני דברים. אני מרגיש שאתה בוחן את האירוע הזה לפי קצת יותר פוזיציה, כי למשל היית מאוד מאוד נחרץ לגבי זה של חרדים או כתבים שמשתמטו שלא היו בצבא, לא יכולים, והחיים לב מצוגים.
אתה עושה לי כאן נרבוב.
והדבר השני, סליחה, והדבר השני שאני לוקח איתי מהסיפור הזה, שאתה נורא נורא מתקומם על זה שיאיר לפיד עובר לאג מאוד מאוד קשה עכשיו,
לא,
אחי.
לא, אני נותן לך את זה דוגמה, לא מתקומם על כלום.
אבל בוא, אתה יודע מה,
תראה עושה, מה עושים לו השירות במחנה.
אתה יודע מה עושים
אבל תראו מה עושים לו השירות במחנה.
אתה יודע מה עושים לחרדים? אתה יודע מה עושים החרדים ביקורת בציבוריות הישראלית? אתה יודע איזה ביקורת הם עוברים? דרך אגב, אני חלק מזה, בסדר? אז כאילו לבוא ולהגיד שיש רק צד אחד שצוחק עליו עוד דבר.
יש פתרון.
עזוב רגע, אני מדבר על הלאג.
אתה יודע מה הפתרון? ללכת לצבא.
אני מדבר על...
מי שיכול ללכת לצבא.
אז בסדר, אז תגיד ליאיר לפתרון, אז הפתרון שלך היה ללכת לקרבי.
אני מחדד שוב את המחלוקת ביני ובינך. אני מאלה שטוענים שמי שלומד אמיתי, אפרופו פונוביץ' וישיבות חברון וכו' וכו',
לא, הכנו מלא חומרים, איך גררת אותי?
שימשיך ללמוד, ומי שלא לומד, בטלנים בלשונו של הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף, יתכבדו, יפסיקו את הבטלנות וילכו לצבא.
בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב צבאי ידיעות אחרונות וויינט, ו-I-24.
אהלן, בוקר טוב.
אני רוצה להרים לך לפני השיחה הצבאית, אפשר? אתה מרשה לי?
מה שאתה רוצה.
שמעו, יוסי יהושע, הוא כבר לא רק את כל הטייטלים שזה, מדובר בכוכב אינסטגרם, שאתה לא מאמין, הוא הרבנית החדשה שלו, העיפה אותו למחוזות.
מי זאת הרבנית החדשה?
ירדן הראל.
אה, חבר
שלו. בבת זוג. בקיצור, עזוב עכשיו את הצהוב, אבל תקשיב יוסי, תמשיך עם זה כמה שיותר. שמע, מי שלא עוקב אחרי יוסי יהושע באינסטגרם, מפסיד.
תגיד לי, יוסי, מה יהיה עם...
תודה שלא התכוננת לזה, תודה.
לא, 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 הייתי מוכן.
מה יהיה עם התימנים, יוסי?
שנייה, לפני התימנים, אני חושב שהדבר, אם אני מסתכל על הבוקר הזה, הדבר הדחוף, אני חושב, זה הסיפור של החטופים, צריך לשים לב לדברים של נשיא המדינה אתמול, על מצבם, אז אני אומר לכם ש... הוא לא מדבר, הוא לא, זה לא מנעמת ליבו, הוא נשאל על תדרוכים, חומר מודיעיני ממערכת הביטחון, באמת הערכה היא שמצבם הולך ומחמיר, ואומרים במערכת, כל גורמי המקצוע שצריך, חייבים להזדרז עם עסקה, ועדיין מכל הגורמים שאני מדבר איתם, המקצועיים ולא הפוליטיים, מי שמתרבד עכשיו את האירוע זה סינואר האח. כן, בדיוק.
כן, דיברנו על זה בהתחלה.
ולכן, לא, פשוט אני מתנצל, לא שומעת, לא הזנתי.
לא, אז אני בהתחלה
אמרו... תמשיך, זה חשוב.
כן.
אז זה הדבר החשוב שאתה שואל אותי לגבי הבוקר.
לא, אני אומר, אמרתי את זה בהתחלה, זה כבר כמה שבועות, אבל זה עכשיו כבר...
אבל תגיד לי, מסקרנות...
רגע, יש להם קושי, יש להם קושי לאתר חטופים...
נכון, וגם הצבא אומר...
ולספק רשימות...
חלק תירוצים, חלק נכון. הדבר הנוסף שצריך לשים לב שמה שאומר הצבא זה שיהיה קושי בתמרון, בהמשך התמרון, מרגע שמסיימים את ג'באליה יהיה קשה לתמרן באזורים נוספים, כמובן מחשש שבהם יימצאו חטופים חיים, וזה יגביל את הפעילות הצבאית. דבר שלישי, שכל מי שאומר נפסיק את הלחימה, אומרים בצבא, רגע, אם אתם אומרים, מה זה נפסיק את הלחימה? איזה קלף יהיה לנו, איזה מנוף יהיה לנו על חמאס לבוא לעסקה? אז כל הקריאות האלה הן לא רציניות ו... וממש סוג של הפקרת החטופים.
רגע, זה אני קצת חלוק עליך, כי אתה יודע, אתה כבר רואה שלושה אנשים שאני מניח שאתה מעריך את דעתם, או לפחות עבדת איתם באופן צמוד בשנים שהם היו במערכת הצבאית, גם הרמטכ"ל גדי איזנקוט לשעבר, גם הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, גם אלוף פיקוד דרום לשעבר יואב גלנט, שלושתם באופן כזה ואחר, אמרו שגם לנתניהו היה חלק... בתרפוד או, או, או מסמוס עסקת חטופים עתידית עסקת חטופים שהייתה בעבר בכל מיני צמתים
אפשר להתווכח, תראה, אפשר להתווכח, אני מדבר על מה שקורה עכשיו,
נכון.
הזכרת את
וטוב, טוב שהתחלת עם זה, כי זה באמת אוקיי, הכי חשוב.
נכון, אבל ברק חשוב לי לומר משהו, כשהם תמכו באירוע הזה, אני רוצה להזכיר גם דברים נוספים, הם תמכו בעסקה שכללה, בסדר, עסקה מפורסמת, את הפסקת הלחימה בלבנון, בלי תמרון, וראיתם אתמול את התדרוך של צהל, של כמות האמל"ח שיצא מלבנון. אז חשוב להזכיר את זה באותה נשימה.
וחשוב להזכיר עוד דבר, כי כולם לקו בזה, כי ב-23 ליוני התארח בנימין נתניהו, שיוני, כן, לפני כמה חודשים, בתוכנית הפטריוטים, נשאל מה לגבי החזית הצפונית שעוד לא התחילה ככה, לא התחילו הפעולות האינטנסיביות שם, והוא אמר, אני הייתי מעדיף הסדר מדיני, אמר ראש הממשלה. אז בוא נגיד, שהדרג המדיני, גם באימות מול לבנון, שגה באשליות שאפשר כולם, כולם, אופוזיציה וקואליציה.
אחד אתה צודק, אבל לאחר מכן, אחד אתה צודק לגבי נתניהו, אבל אם אני ממשיך, ומרגע שכבר התחיל חיצי הצפון, ואתמול התעורר ויכוח סיפור הביפרים, אז עמדת גלנט ועמדת הרצי הייתה נגד. זה שעכשיו הם מנסים לספר סיפור אחר, מי שדחף למובצע הזה, זה דדי ברנע, ראש המוסד, יחד עם ראש הממשלה לזכותו יאמר, וגם הרצי וגם גלנט.
תזכיר למה, תזכיר למה, כי זה עמד היה להיחשף.
לא, רגע,
היה חשש
להיחשף. ברק, תמשיך אחרי זה. תן לי להקשיב, אולי נמר את דעתי, אחרי זה תגידו מה שאתם רוצים. מותר לכם לחלוק עליי ולבקר, הכל בסדר. מה שקרה בשלב הזה, נכון, היה חשש לדלף לחשיפה, ועדיין למרות זה, הם התנגדו להפעלה.
מה אמרתי?
הם הבהילו ויצרו תבהלה. אם אנחנו נעשה את זה, אז האיראנים ייכנסו. כל מיני דברים כאלו ואחרים שהם אמרו שם, כולל התבטאות מאוד מאוד בעייתית, שצריך רק לוודא עם הרמטכ"ל, כי יש לו נטייה בזמן האחרון להכחיש דברים, להגיד דברים שהוא לא אמר, יש קצת בעיית אמון עם כל מיני דברים שאני שומע ממנו, שזה גם, שימו לב לבעיית האמון הקשה שיש לצהל בתקופה האחרונה, עם הודעות לציבור, עם תחקירים, ולכן טוב שראש הממשלה התעקש יחד עם דדי ברנע על סדרת הפעולות, כולל חיסול נסראללה. עכשיו בוא נעבור
יוסי, מילה אחרונה ונעבור לחוטים. אתה לא יכול לבוא בטענות כל היום לצבא על תחקירים שראש הממשלה עושה הכל, אבל הכל למנוע ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו בוא נעבור לחוטים.
אני אמרתי לגבי ועדת חקירה, זה שעדיין, שלא מכירים ועדת חקירה, שמעת מה דעתי מהרגע הראשון, צריך ועדת חקירה ממלכתית.
יפה.
אמרתי, זה עדיין לא אומר שהתחקירים האלה צריכים להתנהל כמו שהם. זה עדיין לא אומר שרמטכ"ל יכול למנות פקד מזית אחרי על התחקירים. אם כבר פתחת את הנושא הזה, אם נתניהו היה מקפיץ תת-אלוף, או אפילו אולמר, זה לא מעניין אם אחד משניהם, לתפקיד מפקד מזי, נדמה לי...
הוא עושה להקפיץ עכשיו מישהו שהוא לא ממש בכיר לתפקיד נציב שירות המדינה, אותו דבר.
מעולה, זה גם לא בסדר, זה אפשר להצדיק.
טוב, עזוב את זה, בוא נצא עם זה ראש, בוא נדבר על החוטים, מה יהיה איתם?
תראה, אני חושב, מה יהיה עם החוטים? אין לנו פתרון משמעותי, אבל נדמה לי שבוויכוח המקצועי בין איראן לבין תימן, נפלה החלטה אצל ראש הממשלה, והפעם הוא... נדמה לי, לא ילך עם עמדת ראש המוסד, אלא עם עמדת הצבא, ואני מעריך שהחותים ישלמו על מה שהם עשו, באופן שונה, באופן אחר, ועדיין, אחרי שאני אומר את הדבר הזה, גם מה שיתוכנן, או אני לא יודע מה יקרה, זה לא משהו שהוא שובר שוויון, זה לא משהו שימנע מהם לשגר, זה לא משהו שימנע מהם לייצר עוד טילים, כי הם מייצרים טילים בתוך תימן, ואותם לא מעניין. אין להם את תעשייה אווירית או רפאל שהם צריכים תקן בטיחות או תקן ייצור לטילים. מבחינתם מייצרים 150 נפלו, 20 רק הגיעו ליעדם, זה גם בסדר, והם המשיכו לעשות את זה. יהיה לנו בעיה להשיג את מרכז הכובד, ובצבא אומרים לא נכון לתקוף מול, לתקוף את איראן, איראן לא תהיה מספיק השפעה על... על החוטים, וגם אנחנו עלולים להכניס אותם לזירה עם טילים
שמשיגו. אז אתה באמת יכול, אם בנגעת, אתה יכול לתאר לנו את המחלוקת בצמרת הצבאית, המדינית,
אין תקיפה. הנה, תיארתי אותה, המוסד רוצה, חושב, שצריך להפעיל את המנוף על המשטר באיראן, שיגרום לחוטים, יפעיל לחץ על החוטים בגלל המחיר שהם ישלמו להפסיק לשגר. אומרים בצהל, בעיקר באמן, אין לו כזה מנוף, הוא לא ישפיע, וכתוצאה מתקיפה שם אנחנו גם עלולים לחטוף עוד טילים. וחוץ מזה אומרים, נכון להמתין לכניסתו של טראמפ לבית הלבן, ולא למהר לעוד תקיפה.
יש דעה שרווחת שהתימנים, נניח בניגוד לחיזבאללה, פחות קשובים לדרישות
בדיוק,
האלה.
בדיוק, בדיוק. ולכן הם אומרים את זה, ולכן אומרים הם לא, זה לא פרוקסי עם שליטה מלאה שלהם. אז על זה הוויכוח המקצועי, וכמו שאמרתי לכם, אני חושב, הכותרת של הבוקר, נדמה לי זה שנתניהו כבר הכריע בסוגיה הזו, אני מעריך שהוא ילך לכיוון של הצבא הפעם, ולא של המוסד.
יתקוף את תימן.
לתקוף בתימן, אבל יהיה משהו אחר.
יוסי, חמש שנים הייתה מלחמה בין סעודיה לבין תימן. כשסעודיה באמת מחומשת במיטב כלי הנשק של ארצות הברית כמעט כמונו. 300,000 תימנים נהרגו במלחמה הזאת, שבסופה באופן כזה או אחר הסעודים די ביקשו להפסיק ודי נמאס לנו מול החוטים. מה אנחנו יכולים לעשות שסעודיה לא עשתה, שהיא יותר קרובה ויותר נגישה אליהם?
אחד זו אמירה מאוד נכונה, יש קושי רב, אנחנו גם לא חקרנו את החוטים, לא הבאנו מודיעין עליהם, כי יש קושי, מדינה קטנה, אתה יודע, לפעמים הציפייה של האזרחים, שנביא מודיעין מושלם על חיזבאללה, על סוריה, על היוש, על עזה, על עיראק וכמובן על איראן. זה קשה, זה מאתגר וזה היה קשה גם לסעודים. מה אפשר כן לעשות? אפשר ללכת על ההנהגה, שזה משהו שאומרים שהוא כן יכול להשפיע. אפשר לפגוע בשרשרת האספקה שיוצאת מאיראן לעבר תימן, אפשר לפגוע בתשתיות, אפשר לפגוע בסמלי שלטון שלהם, של החות'ים, ואפשר לפגוע גם באלמנטים שכואבים למדינה, ומכל הסל הזה נדמה לי שנפלה החלטה במה לפגוע, ולא צריך להרחיב יותר מדי.
נכון,
וזה יקרה, אני חושב, בטווח הזמן הנראה לעין.
יוסי, לסיום, אתמול היה אירוע מאוד מאוד קשה, לא רוצה כל כך לגעת בו, אבל זה כן מעניין האירוע הזה של התחקיר, היה סיפור של ג'אבו ארליך, שנכנס האזרח, שנכנס לצפון, ואתמול היה הזכרה, והמשפחה של החייל שהיה איתו, גור קיאטי, זעמו והגיעו, והסרטונים רצים בטוויטר. אנחנו כבר יודעים מה קרה שם, כי יש עכשיו מלחמת גרסאות בין העמדה של ארליך שישר הוכר כחלל צה"ל לבין זה שהוא בא לאיזשהו טיול פרטי.
זה בדיוק הסיפור של התחקירים. זה בדיוק הבעיה, שאין תחקירים, וגם כשיוצאים תחקירים, הם לא תמיד תחקירי אמת, או שיוצאים למשל, אפילו, אתה יודע, הקלטות לתצפיתניות. מה הבעיה להוציא את כל ההקלטות לתצפיתניות? למה חלק?
למה?
עכשיו, תוסיף, לא יודע, זה תקלות, שים לב כמה תקלות קורות בצבא.
למה זה קורה? למה זה קורה לדעתך?
תקשיבו, הצבא במשבר החמור ביותר שלו.
למה? הצבא עם הישגים מרהיבים, איזה משבר? עם הישגים מדהימים בשנה ושלושה חודשים האחרונים.
השיג הישגים מדהימים, הודות גם ללחץ כפי שהסברתי, לא תמיד הוא רצה אותם, הוא בנה תוכנית יפה לצפון, בסדר, הכל בסדר, אבל הראש צריך ללכת, כשראש אחראי למה שקרה, הוא לא הולך, יש משבר אמון. כשיש לך משבר אמון בתחקירים, כשאתה מקיים את התחקירים לבד, כשאתה מקדם את הקצינים לבד, כשאתה מקפיץ את... חבר'ה, כשהרצי הלוי ילך, אתם תשמעו דברים מסמרי שיער מהקצינים שלא יכולים לדבר.
מסמרי שיער?
רגע,
שמעת מה אני אומר לך? כן, מה שאתה שומע. מה שאתה שומע? הוא היה מזמן צריך ללכת הביתה. יותר מזה אני אגיד לכם, תראו.
מה זה אומר מסמר שיער?
מסמר שיער, אתה מדבר כאילו באמת?
אני אומר לך על אמירת אמת, כן או לא, למשל. למשל, כן, כן. עכשיו, כשאתם... יואו, קטעתם לי את חוט המחשבה, כי רציתי לספר לכם משהו מאוד מאוד חשוב.
על התחקירים.
על התחקירים, בבקשה, תראו. כשנהרגו שני קצינים, מפלגים, מיחידת אגוז, ערב שנה לפני המלחמה, מירידות צדדי, שעתיים לאחר מכן, הפרקליטה הצבאית הורתה על חקירת מצח. נדמה לי שעל השבעה באוקטובר, על הלילה של השבעה באוקטובר, יש המינימום חשד לרשלנות. חשד לרשלנות, שימו לב איך הם ניהלו את האירוע בלילה, ו-1200 איש נהרגו שם, ונרצחו, ונאנסו ונחטפו. למה על חקירה פלילית? אין פה חשד לרשלנות בהתנהלות בלילה? סליחה, על כל אירוע, על כל אירוע בצבא, אם נפגעים יש פה, יש חקירת מצח. למה אין פה חקירת מצח? למה הוא ניהל את האירוע כמו שהוא? למה הוא לא העלה את מפקד חיל האוויר על הקו? למה הוא לא העלה את ראש אמן? למה הוא קיבל החלטה לעשות הערכת מצב ב-8 בבוקר? מה זה ההגנה הרמטית שאתם נותנים לו? איך יכול להיות רמטכ"ל כזה כושל ועדיין בתפקיד? על מה אתם מדברים?
אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא אחד, שהרצי הלוי, כמו גם חליוה שפרש בצדק רב,
וכמו ראש השב"כ, כולם טענו, רגע, כולם, רגע, כולם טענו לאחריותם,
לקשר. מה, אז לא צריך לבדוק את זה?
כולם טענו.
אז לא צריך לעשות את התחקירים, לא צריך לפרסם אותם.
בוודאי
שאתה. אבל זה לא מה שיוסי אומר, אתה הולך לאיזושהי הגנה אותם.
אני רוצה אבל שאלה אחרונה, יוסי.
רגע, אבל שנייה בוא נסיים את האירוע של ארליך שנייה, יוסי. הרי בסוף, מישהו נתן...
אני לא יודע מה
פרטי. לא, אני לא מבין למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. בסוף, למה
מידיעותיך אתה, בדיוק, תשמע, ובאמת, זו טרגדיה נוראית, מידיעותיך אתה לפני פרסום התחקירים.
אני לא יודע, אני באמת, אני אגיד לכם למה, כי אני לא יודע, כי באמת יצא לי לדבר, עכשיו, מה קוראים תחקירים? כשאתה מתרחק מהם, ולכן אני כל העת מדבר על תחקירים ותחקירים מהירים ותחקירי אמת. אנשים מספרים לעצמם סיפור.
נכון.
הם מספרים לעצמם סיפור, זה לא אשמתם, אני אומר לכם את זה מניסיון, מספרים לעצמם סיפור על אירוע שהיו ארבעה אנשים בחדר, יש פרוטוקול, יש הקלטות, וכל אחד מספר לך סיפור. עכשיו אתה יושב, לא סתם אמרתי ביפרים ודברים כאלה, אתה יושב עם האנשים שהיו שם, ואתה שומע כל מיני גרסות, ופתאום אומר לך רמטכ"ל דבר כזה או אחר, או גלנט אומר לך דבר כזה או אחר.
יוסי יהושע.
רגע, לא יכול להיות, ארבעה חמישה אנשים מתארים אירוע כזה. עכשיו, כנה לגבי אירועים מבצעיים, חייבים תחקירי אמת, וגם את התחקירים צריך שמי שיתחקר אותם, זה מישהו מבחוץ.
יוסי, אנחנו נשאר גם משהו לרעיון הבא. תודה רבה שהיית איתנו. שים עין על התימנים, שהעסק יהיה בשליטה.
תפלו בזה, שניכם תפלו בזה. לכו תפלו בזה.
תודה רבה.
בוקר טוב לשימון אלקבץ, שאיבד את ביתו סיוון ובן זוגן נאור חסידים, בשבעה באוקטובר, בביתם בכפר עזה.
בוקר טוב ברק, בוקר טוב ידע.
בוקר טוב. לגילוי נאות לפני הכל, שימון ואני חברים טובים, טובים, הבנים חברים. ורצוי שהדבר ייאמר. שמעון, אתה כועס מאוד מאוד על התחקיר שפורסם בעניין חיל האוויר, על פעילות או חוסר הפעילות של חיל האוויר בשבעה באוקטובר. בוא תפרט.
אני אגיד, אני לא חושב שאפשר להגדיר את זה ככועס, אבל אני לא קורא להם גם להתפטר, אבל אני בהחלט חושב ש... ואני אמרתי את זה הרבה מאוד פעמים כבר מתחילת הדרך, שבבוא הרגע ובבוא את חשבון הנפש צריך להתבצע, וכשהוא יתבצע אז הם צריכים להוריד את הדרגה, להשפיל את המבט שלהם, ובצניעות ללכת הביתה אחרי שהם יצדיעו לדגל. אל תרמו, אל תשקרו אותנו, לא להורים, לא לציבור, ובעיקר גם לא לעצמם, כי זה נראה למישהו הגיוני, שהתחקירים שלהם הם כאלה שמדברים על לא היינו רשלנות, לא היינו אפקטיביים.
מה הכי תפס אותך שם, שמעון? בוא נראה שנייה לפרטים.
אני חושב שמה שתפס בעיקר זה הסיפור הזה של שחיל האוויר כשל כישלון גדול, חרוץ, והם עכשיו מנסים לנרמל את הכישלון הזה. מה זה לא היינו אפקטיביים? מה זה לא הייתה התרשלות? מה זה כשרונן בר, ראש השבק, אומר אנחנו פספסנו? מה זה המילים האלה? מה פספסתם את הרכבת? מה זה לא הייתה התרשלות? טבחו בילדים שלנו במשך
שעות. אתה מתכוון לרונן בר או לתומר בר?
לא, אני מדבר על זה שראש השבק רונן בר גם כן אמר פספסנו.
אוקיי.
ותומר בר אומר, מפקד חיל האוויר, אומר לא הייתה התרשלות. אז מה, ברור שלא הייתה התרשלות. זה היה פשע, זה היה מחדל, טבחו בילדים שלנו במשך שעות, אז מה זה? נכון, זאת לא התרשלות, זה פשע, והפשעים שעשו לנו בשבת של השבעה באוקטובר, היו פשעים נגד האנושות, לא התרשלות, מה שעשו לנו, שחטו אותנו, תראו, מי אחראי על הגנת שמי השמיים? חיל האוויר. מי מקבל תקציב של מיליארדים? חיל האוויר. מי היה אמור לירט את המפלצות שהגיעו עם הרחפנים לכפר עזה ולנתיב העשרה? חיל האוויר. אצלנו בכפר עזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, נרצחו 69, בנתיב העשרה יותר מ-20. מה, אז על זה לא הולכים הביתה? על זה אומרים התרשלות? על זה שהמטה של חיל האוויר לפי התחקיר של זמן אמת בכלל לא ידע על המסיבה בנובה רק בשעות אחר הצהריים. מה זה, מורחים אותנו?
ולפי התחקיר שפורסם אתמול, ככה, אלה לוחות הזמנים לפחות לפי מה שפורסם, בשעה 7:08 באותו בוקר, מר ונמהר, הכריז האלוף בר, מפקד חיל האוויר מלחמה, והקפיץ את כל החיל. בשעה 9:30 קיבל האלוף החלטה חריגה, והגדיר את כל מרחב הגדר כשטח הריגה.
תודה רבה. תודה רבה ברק שהוא הגדיר את הגדר. אני מזכיר לך, נכנסו קרוב ל-3,000 מפלצות, מאובזרים בכל כלי הנשק והסכינים והמצ'סטות וכלי הבהירה, משש וחצי בבוקר. אז שלוש שעות אחר כך הוא מכריז, ומה קרה אחרי ההכרזה הזאת? אז נכון, חוסלו רבים, אבל אני אומר, אנחנו לא נכנסים עכשיו לשאלה על הפעולות שעשה חיל האוויר כשהוא כבר התחיל לעבוד. אנחנו מדברים על זה שאיפה חיל האוויר היה כשהוא היה צריך להיות, בשעות הכי קריטיות, בשעות הבוקר, חיל האוויר לא היה. חברים, תבינו.
שמעון, אני יודע כמה אתה חוקר את העניין. עזוב, מעבר לתחקיר, כשאתה בכל השנה ושלושה חודשים האלה, מאז האסון, מדבר ונפגש, אני מניח גם עם אנשי חיל האוויר וכמובן צבא, ואתה שואל את השאלה הזאת, איפה חיל האוויר היה? מה עונים לך?
תראה, קודם כל אני חשוב לי מאוד להגיד שהלוחמים והטייסים שלנו, החיל הכי טוב בעולם, הם היו במרחבים המוגנים שלהם בזמן ששחטו אותנו. הם לא היו מוכנים, הם לא היו בקשירות מלואה כמו שהם כותבים בתחקיר, הם לא שלטו במצב. הטייסים עבדו עם פלאפונים, נראה לך סביר, לא היה מטה של חיל האוויר, לא היה בור, לא הייתה שליטה, וגם שאף אחד להגיד לי שהסרבנות או האיומים בסרבנות לא פגעה בקשירות ולא פגעה במוכנות, אז אם לא פגע, אז מה היה בשבת של השבעה באוקטובר? איפה הייתה המוכנות הזאת? איפה הייתה השליטה? איפה הם היו? במיגונית? מה הם לא עשו כדי שאפשר יהיה להגיד שזאת הייתה רק התרשלות? מה שקרה לנו בשבת של השבעה באוקטובר ייזכר לדיראון עולם בבסיסים של חיל האוויר. הם צריכים להפיק את הלקחים, הם חיל עם קבלות ועם יכולת מוכחת של הפקת לקחים ותחקור עצמי, שיעשו את זה. מה אני מבקש? תחקרו, אבל תחקרו, אל תמרחו אותנו, אל תספרו לנו סיפורים. פסטיבל מספרי סיפורים זה יוסי אלפי, זה לא חיל האוויר. אתם תיתנו לנו את התשובות של מה קרה בשבעה באוקטובר. תיתנו לנו את התשובות, זה לא יחזיר לנו את הילדים, אבל זה יחזיר לנו משהו אחר. זה יחזיר לנו את האמון בכם, וזה יחזיר לנו את הביטחון, שזה לא יקרה לא לילדים שלך, ולא לילדים שלך.
תגיד שמעון, יותר משנה אחרי, איך אתה?
תראה, זה קשה מאוד, זה ברמה ש... זה איתך כל הזמן, זה איתך יום יום, גם הרגשות של האשמה והרגשות של החוסר עונים שהיינו באותה שבת. פתאום אתה יודע, עובר זמן ואתה מתחיל להקל, אתה אומר, בוא נה, מה קרה פה? מה קרה פה? איך הם הגיעו למצב כזה שהם עשו בנו כרצונם במשך שעות על גבי שעות? וזה משהו שמשהו שאנחנו נהיה חייבים, 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 קודם כל לעצמנו, להורים, למשפחות, העם שלנו, האזרחים שלנו, נמצאים בטראומה. אנחנו נמצאים בהוויה של האירוע. אנחנו נמצאים בסיפור עצמו. וחלק מהריפוי זה שלפחות נקבל תשובות.
כן.
אז שלא ימרחו אותנו.
רגשות האשם הם דבר נורא. היו לנו שיחות, והיו ככה בין היתר, אפרופו רגשות אשמה, אמרת לי, אתה יודע מה, מי שלא יודע, שמעון אלקבץ, מפקד גלץ, כל ישראל, איש עם באמת רזומה אשר נלחם, לדעתי, במשך שנה וחצי, כדי לעבור ולהתקבל לכפר עזה, ובעקבותיו הגיעו חלק מהילדים.
כן, נכון.
ומה לגבי רגשות האשם? למה עברתי? למה זה? זה עדיין מייסר אותך?
כן, 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 כן. שמע, אני אספר לך, אנחנו, יש לנו, אנחנו בסך הכל המון שנים בני אותה עיר, והמשפחות שלנו גם נמצאות באשדוד, אתה עדיין ככה מחובר, אז סיוון מאוד אהבה את אשדוד, ואתר ההנצחה שהעיר הקימה בצורה מאוד מאוד מרגשת, באמת, ראשי הערים בארץ צריכים להסתובב ולהגיע לאשדוד ולראות את הפארק שם, מקום בלב, ששם כל ה-47 נרצחים שהם בני אשדוד, ביניהם גם נאור חסידים, הבן הזוג של סיוון, וזה מקום שמשלב גם זיכרון וגם מנחיח את המוות, אבל בעיקר מנחיח את החיים, כי זה פארק משחקים, כן. עם כיסאות ישיבה וזוגות יכולים לשבת ולדבר וילדים יכולים לשחק, וסיוון אהבה את אשדוד, היא רקדה באביבים, והיא למדה במקיפטד, ואהבה את העיר, ולפעמים אתה יודע, אתה לפעמים אומר לעצמך, למה היינו צריכים לעבור, וכשאתה אומר את זה מיד, אתה גם עונה לעצמך, שהיה לנו כיף, אנחנו הרגשנו בית, קהילה מדהימה בכפר עזה, וזה באמת היה 95% גן עדן, באמת, כאילו, אלה היו החיים שלנו.
שימה לקבץ, זמננו תם, מה אני אגיד לך? חיבוק גדול, חיבוק גדול, לך, למשפחה, לכולם,
באמת,
שתמצאו מנוח ליסורים הנפשיים ולכאב הגדול. תודה רבה. 103
FM. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. 1-2.
בוקר טוב. בוקר טוב,
בוקר טוב, סרי.
שמע, אני רוצה לפתוח, באמת, באמירה מדהימה, אין לי מילה אחרת.
רגע, לפני שאתה הולך למיכאי אליהו, אפשר לדבר איתך על הרעיונות הקודמים? מי? אמרת על אליהו, לא?
כן, השר אליהו, כן.
אמרתי, השר מיכאי אליהו.
כן.
מה תפס אותי שנייה אחת בהתייחסות לרעיונות הקודמים? הרעיון שלך עם יוסי יהושע, שלך, כי אני בקושי שרבבתי שם מילה, אבל כי זה היה מאוד מאוד מרתק, היה מופת, וכך את זה לא כסתם התנצחות. היה מופת של פוזיציה. אתה לא יודע אם שמת לב, אבל הוא אמר לך משהו על ה...
טוב, מה, הוא אורים ותומנים יוסי יהושע?
תן לי שנייה, אתה יודע.
נו, אוקיי. שנייה. נו.
הוא אמר לך משהו על החטופים שסינואר השם, אמרת לו, אבל ביבי, לאורך החודשים, כך וכך. הוא אמר לך, תשמע, על הצפון, גלנט והרצי לא רצו ולא רצו את הביפרים, אמרת לו, אבל ביבי, משהו. אחר כך הוא אמר לך... שהצבא מסתבך בשקרים ומסמר שיער וכל הדברים, מה הדבר הראשון שאמרת לו? אפילו לא עניין אותך שכאילו מה הוא אומר את זה, אמרת לו, אבל ביבי לא עשה ועדת חקירה.
קיבלתי את הביקורת הנוקבת, אני אומר לך, יוסי...
שמעתי אותך השבוע, עם ינון, תקשיב, זה היה... אני אוהב לשמוע אותך מדבר, אבל השבוע זה כאילו כמו יאיה פינק שהיה לו פה איזשהו שידור שהוא הצליח להכניס איזה קטע ויראלי והפטריוטים משתמשים שעתיים אכל טרס עם השעתיים.
אחלה, שהשתמשו לא, בכל בסדר, קטע ויראלי.
אבל אתה כל השעתיים שלך השבוע היה מינון, הוא אומר לך משהו, אתה אומר לו ביבי, 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 ביבי.
צריך לעשות סדר.
לא, אבל יש נושאים שצריך לדון בהם. לעומת
יהודה שלזינגר שלא מפסיק לתקוף את נתניהו.
יש נושאים שצריך לדון בהם, עניינית.
בסדר, לא מקבל את ה... מההתחלה...
הכל בסדר, אתה לא צריך לקבל. אני אומר לך את ההערה מהצד שלי.
אמרתי ליוסי...
שלא כל נושא אתה צריך להגיד, אם הוא אומר הארצי וגלן, כך וכך, גם ביבי. אבל הצבא לא חוקר, גם ביבי. אז זה גם ביבי. זה מעקר את הדיון, אי אפשר לשמוע את זה.
יש לי ויכוח הרבה הרבה זמן עם ידידי יוסי יהושע. אני אמרתי לו את זה בגלוי, אני יכול להגיד לך את זה גם עכשיו, שהביקורת שלו מאוד מאוד נוקבת כלפי הרמטכ"ל, הרבה פחות נוקבת כלפי ראש הממשלה, זו דעתי, אמרתי לו את זה בפנים, אמרתי לו את זה בשיחות בינינו, ואני אומר לו את זה כאן בשידור.
יוסי, הוא איש מקצוע, יוסי איש מקצוע, אתה איש פוזיציה. אתה בא מפוזיציה, והוא איש מקצוע.
אין היום איש מקצוע, יוסי יהושע, יש לו בעניינים האלה גם פוזיציה.
יוסי, איש מקצוע שמכיר היטב את האירוע של הצבא, הוא מסוגל לתת בראש, אני שמעתי אותו נותן בראש לדרג המדיני ולדרג הצבאי, אבל אתה לא מסוגל לתת את הדבר הזה.
ואתה עיתונאי גדול. השר עמיחי אליהו התראיין בגלץ. הכותרת של הדברים אותי מדהימה. אין דבר חשוב יותר כעת מהדחת היועצת המשפטית, יותר חשובה משחרור החטופים, אבל בואו נשמע.
יש לראש הממשלה ולחברי הקבינט דברים טיפה יותר חשובים עכשיו על הראש כנראה, אני יכול להבין אותם.
אבל זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים, שאין דבר יותר חשוב מזה, כיוון שאנחנו תופסים היום את הבעיה.
אבל איך אפשר להגיד את זה, השר אליהו, יש לנו את האיראנים שעוד רגע דינה גרעינית, יש לנו 100 חטופים עדיין בעזה, להדיח את היועמ"שית זה לא הדבר הכי חשוב, זאת אמירה אובייקטיבית.
אז אני חושב שאובייקטיבית אתה צריך בניתוח, כיוון שאני תופס היום את הבעיה המשפטית כבעיה שפוגעת בביטחון ישראל.
שמע, שואלים אותו לגבי החזרת החטופים, הדחת פיטורי היועמ"שית, היועצת המשפטית, גלי בהרב מיארה, היא לשיטתו, שר בישראל, יותר חשובה מהחזרת החטופים. על זה נאמר.
זה מה שהוא אמר?
על זה נאמר, אין כבר מה להגיד.
זה מה שהוא אמר?
זה הדבר הכי חשוב. הוא מנסה להגיד...
רגע, אבל זה מה שהוא אמר, זה לא מה שהוא אמר.
זה מה שהוא
אמר. זה לא מה שהוא אמר, תשמע את זה עוד פעם. זה לא מה שהוא אמר. תשמע את זה עוד פעם. הוא אמר שהדחה יותר חשובה מזה? תשמע את זה שוב.
יש את ראש הממשלה ולחברי הקבינט, דברים טיפה יותר חשובים עכשיו על הראש כנראה, אני יכול להבין אותם.
אבל זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים, שאין דבר יותר חשוב מזה, כיוון שאנחנו תופסים היום את הבעיה.
אבל איך אפשר להגיד את זה, השר אליהו, יש לנו את האיראנים שעוד רגע דינה גרעינית, יש לנו 100 חטופים עדיין בעזה, להדיח את היועמ"שית זה לא הדבר הכי חשוב, זאת אמירה אובייקטיבית.
אז אני חושב שאובייקטיבית אתה צריך בניתוח, כיוון שאני תופס היום את הבעיה המשפטית כבעיה שפוגעת בביטחון ישראל.
הבעיה המשפטית פוגעת בביטחון ישראל, הוא לא אמר יותר חשוב מהביטחון. הוא לא אמר יותר בעיה מהחטופים.
אוקיי, אז אני אומר, בסדר?
אבל אתה מביא קטע על השר עמיחי אליהו, הוא שמיטו את הדברים שלו.
פיתורי היועמ"שית חשובים יותר מפתח.
זה פייק! עכשיו השמעת משהו שהוא פשוט פייק לגמרי.
אוקיי, אני רוצה לדבר פייק.
אז תדבר פייק, אז תדעו בבקשה, ברק סרים מדבר שקרים ופייק עכשיו, בבקשה.
אומר לך שר בישראל, שואלים אותו לגבי עסקת החטופים, אתה לא חושב שזה דבר הכי חשוב? הוא אומר לטעמי, פיתורי היועמ"שית זה חשוב יותר. אם זה לא דבר שיותר חשוב מהחזרת החטופים, אני לא יודע מה זה החזרת, מה יותר חשוב מזה. אומר עוד פעם, שר בישראל ששואלים אותו האם עסקת החטופים, האם שחרור החטופים זה דבר הכי חשוב, אמר לטעמו, פיתורי היועמ"שית חשובים יותר כי היא פוגעת בביטחון המדינה. אמירה מדהימה, מקוממת, בלתי נסבלת, אני לא, 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 פשוט לא, לא, לא יכול להכיל אותה אפילו, פשוט לא יכול להכיל אותה מה... אחינו, אחיותינו, חיים ומתים, נמצאים במצוקה נוראית, במנהרות בעזה, לפי כל גורמי המקצוע, התקשו לשרוד את החורף הזה, ושר בישראל אומר שפיתורי היועצת המשפטית חשובים יותר כי היא פוגעת בביטחון מדינת ישראל. מדהים בעיניי. אני חושב שהאמירות הקיצוניות האלה, אתמול עמית סגל אמר שלדעתו איתמר בן גביר הולך בכל הכוח על פיתורי היועץ המשפטי לממשלה, כי הוא פשוט חושש שהיא תביא להדחתו, כי הוא כמי שממונה על המשטרה היא תחליט שהוא לא יכול למלא את התפקיד המאוד מאוד מאוד חשוב הזה, לנוכח התנהגותו ופועלו, ותחליט להוציא אותו לאיזה סוג של נבצרות, ולכן ככה לפי עמית סגל, זה הניתוח שלו, זו הסיבה שהוא הולך בשצף קצף כזה, וגורר את כל הקואליציה באמת לגישה מאוד מאוד לעומתית. אני מאלה שחושבים שלאור מה שהיה השבוע, הסיכוי שידיחו את היועץ המשפטית הוא כמעט לא קיים, מהסיבה הפשוטה שנתניהו מפחד שהוא יוצא לנבצרות, ולכן הם שילמו לו איזה מס שפתיים, כינסו איזה ישיבה של ראשי קואליציה, ואמרו איזה הוציאו איזה הודעה, נמשיך לפעול להדחת היועץ המשפטית. להחתי נכון לעכשיו, אני לא רואה שזה הולך לשום מקום. אני מקבל את הגישה של עמית סגל, לפי באמת, יש לו חשש גדול שיביאו אותו לנבצרות, אבל אני גם חושב שאיתמר בן גביר, שאגב בעודנו מדברים, זה ככה כל הכותרות, הוא עלה לפני שעה להר הבית, התפלל שם, לא רואה ממטר את ראש הממשלה, ראש הממשלה מהר הוציא הודעה, מה הוא יעשה, הוא ינזוף בו, זה שהסטטוס קוו נמשך. אני חושב שכל ההתנהלות הזאת גם נועדה לבדל, הם רוצים לבדל את עצמם מהליכוד. אני חושב שזה גם קשור למצב הפוליטי, ונגיד לסקרים, כמו זה שפורסם אתמול, אתמול, אני לא יודע, בטח, לא יודע אם ראית, היה אתמול סקר נוסף של מנו גבע בחדשות 12, אגב, לפי הסקר, סמוטריץ' לראשונה, במצב ריצה נוכחית, עובר את אחוז החסימה, וקואליציית נתניהו עם 4 מנדטים של סמוטריץ' היא 51 מנדטים בלבד, 64 לאופוזיציה, 5 מנדטים לחדש תעל, עם בנט רץ ובנט במיליון אחוז רץ, האופוזיציה, הקואליציה הנוכחית יורדת ל-46 מנדטים, 69 מנדטים לאופוזיציה, 5 מנדטים לחדש תעל. אגב, בהתאמה בנט מקבל 40%, נתניהו 32%. אני חושב גם בן גביר וגם חבריו למפלגה רוצים לבדל את עצמם מהליכוד.
הנה איך מייצרים פייק במדינת ישראל. דרך אגב, ברק, אתה לא השם, אני רואה עכשיו את הכותרות. אתה ניזון מאנשים שפשוט יצאו פייק. הדבר הטוב שעשית...
מה אתה מצטט? תצטט, מה אתה מצטט?
אני עכשיו במשך, לדעתי, 5-6 דקות...
לא, אבל מה הכותרות שאמרת?
אני אגיד, תן לי. תן לי שנייה לדבר, ואז אתה תשמע. במשך 6 דקות נעמת, לא אמרתי מילה. עכשיו אני אומר, אתה מצטט פה איזשהו כותרת. עוד פעם, אני לא אוהב שמות, אני משתדל, אין טעם. אבל יש כותרת ראשית באחת האתרים, שחרור חטופים, סימן שאלה, השר מעוצמה יהודית טוען, אין דבר יותר חשוב כעת מהדחת היועמ"שית. אתה עכשיו, הנה, ואפילו ציטטו אותך כרגע ברדיו, שאתה אומר, השר עמיחי אליהו, אין דבר יותר חשוב מהדחת זה, שר בישראל משיב ששואלים אותו אם שחרור חטופים זה הדבר הכי חשוב, הוא אומר שלתמו פיתורי היום ממש חשובים יותר. כלומר, אתה אומר שמה שהשר עמיחי... כן, זו הכותרת שקראת.
אני רואה,
זה הכותרת שקראת. השר אליהו פיתורי היום ממש חשובים יותר מהחזרת החטופים. זו הכותרת שעליה אתה הסתמכת כשהקראת את הפייק ניוז הזה. הדבר הטוב שעשית זה שהבאת את הקטע במלואו, ולכן בוא נשמע אותו עוד פעם, ועכשיו תקשיב קצת יותר טוב, כשאתה לא באמו, כשאתה לא קורא הטיות בעיתונות, תקשיב.
כי אני אתחיל לחלק
אחר,
לא אמו ולא שמאמו.
אתה באמו, ותקשיב עכשיו טוב לבדיוק מה שהוא אמר, ותנסה לבחון את זה בעיניים אובייקטיביות, בבקשה.
יש את ראש הממשלה ולחברי הקבינט, דברים טיפה יותר חשובים עכשיו על הראש כנראה, אני יכול להבין אותם.
אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שאין דבר יותר חשוב מזה, כיוון שאנחנו תופסים היום את הבעיה.
אבל איך אפשר להגיד את זה? השר אליהו, יש לנו את האיראנים שעוד רגע מדינה גרעינית, יש לנו 100 חטופים עדיין בעזה, להדיח את היועמ"שית זה לא הדבר הכי חשוב, זאת אמירה אובייקטיבית.
אז אני חושב שאובייקטיבית אתה צריך בניתוח, כיוון שאני תופס היום את הבעיה המשפטית כבעיה שפוגעת בביטחון ישראל.
אני תופס את הבעיה המשפטית כבעיה שפוגעת בביטחון ישראל. זה הציטוט רגע, זה הציטוט המדויק. לא, אני לא עושה צחוק, אתה עושה צחוק. הציטוט המשפט האחרון שעכשיו השר אליהו, שמענו אותו אומר, אני תופס את הבעיה המשפטית כבעיה חמורה
יותר משחרור חטופים.
לא, הוא לא אמר שחרור חטופים. הוא שאל אותו בהתחלה, שלושה משפטים קודם, על האם זה שחרור חטופים.
אוקיי, אוקיי, תתקדם.
ולכן המשחק הזה, בוא תלמד אותי.
תתקדם, נו.
אני רק עושה את זה 20 שנה, בסדר? הסיפור הזה של הכותרות. אז פשוט לקחו את הקטע הזה של ההתחלה, שהמראיין שואל אותו, רגע, ומה עם שחרור חטופים? לקחו את הקטע של הסוף וחיברו ביחד. פרקטיקה עלובה, ידועה. הרי אם שר מיכאל אליהו משאירים לו רק את המשפט האחרון, לכולנו ברור שיש עמדה כזאת, שהסיפור המשפטי הוא חשוב ויש לו השפעות על הביטחון, רק שזה לא עושה כתורות. אז שמו בהתחלה, זה גם ציטוט של האתרים, שחרור החטופים סימן שלה, זה כאילו מראיין שם. ועל כן מדובר בפייק ניוז ועיוות של הכותרת. טוב שהבאת את הקטע הזה. עכשיו נגרתי רק לדבר הזה, אני כן רוצה להתייחס איתך למשהו מדהים, מדהים ששמעתי השבוע. יש שקמה ברסלר, בסדר? קיצה קטנה, היא אמרה השבוע, היא כתבה איזשהו פוסט, רגע, אני מוצא את זה, היא כתבה על זה שבכלל המהפכה המשפטית, כל המחאה שלה זה בכלל משהו שהיא בכלל לא רצתה לצאת אליה, כך כותבת, מזכירה את המובן מאליו, לא רצינו לצאת למחאה, יצאנו בהמוננו כי הממשלה החליטה לתקוף את המדינה, והניחה על שולחן הכנסת 225 חוקים, שלו היו עוברים, היו הופכים את ישראל לדיקטטורה, נוסח טורקיה. זאת אומרת, שקמה ברסלר, היא בכלל לא רצתה, הממשלה הזאת היא בכלל טוטים בעיניה, רק הממשלה החליטה לעשות צעד של המהפכה המשפטית, ולכן היא יצאה למחאה. אממה, עשיתי אתמול גוגל פשוט. חיפשתי שקמה ברסלר נגד הממשלה. הנה הקטע שמצאתי.
מה הייתה ההפגנה שלכם אתמול? כי קצת הכל מתערבב. את יודעת, עכשיו אני שומעת פה את נועם, ברור על מה הוא הולך להפגין. ברור מה המטרות, ברור מה החוויות האחרונות שלו. אתם...
הוא במדינה שלנו...
על מה אתם מפגינים? על מה הפגנתם אתמול?
במדינה שלנו קצת שכחנו מהמושג הזה המאוד בסיסי של סולידריות בשנים האחרונות. אני חושבת שמדינת ישראל, על מנת שהיא תוכל להתחיל להתמודד עם משבר הקורונה ועם
הנציפות לכאבים
האמיתיים של האזרחים,
חייבת
להסיר את המכשול המיידי שעומד בדרך שלה בכלל כדי להתחיל להתמודד עם הבעיות.
בכלל שקמה ברסלר, היא בכלל הפגינה, אף אחד לא הכריח אותה לצאת, הממשלה החליטה לצאת במתקפה לאזרחים ולהפוך אותה לדיקטטורה. אממה, שקמה ברסלר התחילה להפגין נגד הממשלה, שזה בכלל היה קורונה, ואחר כך וזה, ואתה יודע, זה מחזק בדיוק את מה שאומרים כל הזמן. לא באמת מישהו הלך פה לדיקטטורה, לא באמת היה פה דיקטטורה, פקקת את צמצום מילת הסבירות הזאת, שבקושי עברה וראינו עברה ולא שינתה שום דבר, לא עשתה שום דבר, והממשלה הזאת לא קיבלה צ'אנס מההתחלה, והכל פייק, והכל שטויות, והכל ניסיונות למצוא איך קרה ששקמה ברסלר מהמכון, מישראל הראשונה, מהאנשים שבאו הבבונים האלה, מהממשלה הזאת של החרדים והדתיים והמזרחים, באו וגנבו לה את הממשלה, אז עכשיו זה הקורונה, ואחר כך הדיקטטורה, הכל פייק, שקרים והבלים.
שקמה ברסלר, אני רוצה להודיע לך באופן חגיגי, אולי למורת רוחך, יהודה שלזינגר לא יצביע עבורך לראשות ממשלה, ואת יודעת מה, אני מצטרף, גם אני אליו, ומודיע לך חגיגית, אני גם לא אצביע עבורך. כל הניסיונות שלך בשנים האחרונות מתנפצים על הסלעים, אנחנו לא נצביע עבורך, את יודעת מה, אנחנו גם מדיחים אותך מתפקידך כשרת הביטחון, החוץ וסגנית ראש הממשלה.
באמת.
מה קשור עכשיו? אני אמרתי שהיא צריכה לקרוא. אמרתי שהיא פייק. שהמחאות נגד הדיקטטורה, אלכס, זה פייק. אני ביקשתי ממנה לרוץ לממשלה.
תתחיל להתייחס לאנשים רלוונטיים.
איזה טיעון.
שקמה ברסלר, אישה עם יכולות אדירות. אישה עם יכולות אדירות. אישה שתורמת כאן למדינה. באמת, בתוקף היכולות האדירות. דעתה, כמו דעתי. כמו דעתך, כמו דעת הטכנאי החביב שלנו כאן, כמו להפוך, להשמיע אותה, להקריא אותה. בוא, אתה יודע מה, אבל בוא, אם כבר הלכת לאנשים רלוונטי, בוא נלך לאיש רלוונטי, זה אלקין, רלוונטי, רלוונטי, זה אלקין, זה איש, הוא היום עומד בראש המשרד החשוב והאדיר, משרד המנהלות, המנהלות, הוא גם אמון על שיקום הדרום, שיקום הצפון, תפקידו עכשיו עוד הרבה יותר חשוב, מכיוון שהאלוף במינויים צ'ייני מרום, הודיע על פרישה. אתה יודע, התגלגל ידי איזה סינק שלו מלפני 4 שנים. בוא תשמע מה הוא אומר על בנימין נתניהו אז.
אין אני יכול עוד להמשיך לשמש כשר בממשלתך ולשאת באחריות הקולקטיבית למעשיך. אתה, אדוני ראש הממשלה, הרסת את תנועת הליכוד והבאת לתוכה אווירה של פולחן אישיות, חנופה, פחד להביע ביקורת וחצר ביזנטית.
שמע, זה זאב אלקין, בוא נגיד טיפה יותר רלוונטי היום, אני חושב שהוא לא יהיה רלוונטי בעוד מתי שיהיו הבחירות, לא יודע מתי יהיו הבחירות, יהיה פחות רלוונטי בבחירות הבאות, כמו שסילמן לא תהיה רלוונטי, כמו שלדעתי שיקלי לא יהיה רלוונטי, אבל הם עכשיו רלוונטיים, אני מתייחס אליו, אתה יודע, באיזו נחרצות הוא אומר, אני חושב אצל לך עוד מישהו שהוא מאוד רלוונטי היום, מאוד, לא שקמה ברסלר, נושא בתפקיד, יהודה שלזינגר ידידי, משפיע על חיינו.
אני לא אצביע ליהודה שלזינגר.
על עתידנו. בוא נשמע, אתה יודע, פרצו אז החקירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכולם אמרו, תשמע, אם זה יגיע לכדי כתב אישום, אם יגיע לכדי כתב אישום, אין ספק שהוא לא יכול להיות ראש הממשלה. כתב אישום, בוא נשמע את חוד החנית נגד בית המשפט, דוד אמסלם, שהוא רלוונטי, אתה מסכים איתי?
תמיד.
ראש ממשלה עם כתב אישום, המלצה לכתב אישום, יכול להמשיך לכם?
אני כרגע לא עוסק בדברים תיאורטיים. ראש ממשלה של מדינת ישראל מוגש נגדו כתב אישום נגד שוחד, לא יכול להיות ראש ממשלה.
דוד אמסלם, השר דוד אמסלם, אחראי על הגרעין, ואחראי על שיתוף הפעולה האזורי כאן עם כל האזור, והשר המקשר, איש רלוונטית, בוא תקשיב לו, בוא תדיין על דברים שהוא אומר. וזאב אלקין, האיש שאמר את הדברים הכי קשים, הכי נוקבים, הכי משכנעים, הם רלוונטיים. מה שקמה ברסלר, פרופסורית במכון ויצמן, כלום, כן, אני אומר את זה בציניות, מפגינה, אשת מחאה, חושבת שנתניהו הוא אסון לישראל, מפגינה, אם לא קורונה, מפגינה על החוקי המהפכה, ואם לא זה, אז המלחמה. אזרחית
מהשורה, אני לא מבין, היא כן חשובה או שהיא לא חשובה?
אזרחית מהשורה,
מקודם זלזלת בה, עכשיו אתה אומר שהיא מחאה.
אני אומר אזרחית מהשורה, שלא
נמצאת
בצומת שקובע את חיינו, בניגוד לשני השרים המאוד מכובדים שעכשיו השמעתי.
מי יותר משפיע, דודי אמסלם או שקמה ברסלר?
דודי אמסלם הוא...
מי יותר משפיע? עזוב, מי יותר משפיע?
דודי אמסלם בהפרש ענק.
צודק, מי יותר משפיע?
בהפרש ענק דודי אמסלם, בוודאי, הוא יושב בקבינט, תודה, יש שם ישיבת קבינט, הוא מצביע בעד או נגד כל הדברים שלנו, יש עוד מהתקציב, הוא משפיע על המחירים שאנחנו משלמים, על המים, על החשמל, על הארנונה,
שרף את הילון, הוציא אנשים, עצר את הדיקטטורה, הוציא את הכסף, קרא לסרבנות, מי
משפיע יותר מכל אחד אחר, מכיוון שהוא יושב במוקד קבלת האחריות. האצבע שלו קובעת את אורחות חיינו, קובעת אם תהיה מלחמה, קובעת אם יוצאים למלחמה, קובעת לגבי מצבנו הכלכלי, קובעת גם לגבי החטופים, קובעת לגבי הכל. זה אלפי מונים, לא עשרות מונים, יותר מכל אחד אחר. אגב, בגלל זה אנשים עושים כל כך הרבה מאמצים להגיע למוקד קבלת האחריות.
אז אתה לא תצביע לדודי אמסלם?
אני אשקול את זה, כנראה שלא.
שרון שרבי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
ולפני האחרון אני רוצה לספר שהיום שרון שרבי, חברי הטוב.
אחיו של יוסי.
אחיו של יוסי שרבי, ואחיו של אלי שרבי, שעדיין חטוף בעזה. היום בערב, באלפי מנשה, הוא מקיים טקס הדלקת נרות. בוא תספר לנו מה אמור להיות היום בערב.
אז היום בערב, בעזרת השם, היא הכנסת ספר תורה לזכרו של יוסי אחי ז"ל,
שעדיין גופתו מוחזקת בשבי החמאס. ובעזרת השם, בזכות הזכויות שלו, על האדם שהוא היה, כמה שהוא היה קרוב במידות שלו לתורה, וזה מה שחשוב, המידות. אנחנו מדברים על אנשים שמשפיעים, שעושים פחות טוב או יותר טוב, צריך לעשות הכי טוב, והכי טוב זה באמת שתעמוד לו לזכות עולם, הספר תורה הזה, ובאמת זה אירוע מאוד מרגש, ומבחינתי כל בית ישראל שרוצים לשמוח בהכנסת ספר תורה מוזמנים היום לאלפי מנשה ברבע לשש, איתום קצת מהאדם שהיה יוסי, אבל בעיקר לזכות הצלחת כל ישראל, להשבת כל החטופים, לשמירה לחיילים.
אמן.
בעזרת השם, שנראה גם תקווה, כפי שאתה מכיר אותי ברק, אני עם התקווה ועם האופטימיות, שלמרות שאנחנו כמעט 450 ימים מאז תחילת המלחמה, מאז חטיפת הילדים, האחים, ההורים של כולנו, אני עדיין באופטימיות, ואני בטוח שלישראל אין ברירה אלא להצליח כדי להשיב אותם.
לפני שבועיים ישבנו, וסיפרת לי שהייתם בפגישה אצל ראש הממשלה, ובפעם הראשונה שמעתם אמירה כמו בשלו התנאים לבצע עסקה, ואמרת לי, שמה, יצאתי עם אופטימיות זהירה. ואתמול אנחנו שומעים בכירים בחמאס, אומרים שהם מתקשים לגבש רשימה מלאה של חטופים חיים בגלל המצב הרצועה. אז מה, 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 מה אתה יודע שקורה?
קודם כל אני שמח על ההפעלה הזו, שלא הוצאת מהחדרים. וגם אם אתמול שמענו אמירה כזו של חמאס, או אמירה כזו של נתניהו, חילופי האשמות, עדיין המסע ומתן מתנהל בעיצומו, אני מקווה כבר בסיומו, יש החלטה מצה אחת שנתניהו צריך לקחת, יש החלטה מתבקשת מחמאס להעביר, זה להעביר את הרשימות, נתניהו צריך להכריז בסופו של דבר, על הפסקת אש מתמשכת, קרי, הפסקת לחימה, ותרובה ציון לגואל. כי זה מה שעומד, זה החיץ שעומד בין השבת החטופים, חיים וחללים כאחד, במתווה של פעימות, או בפעימה אחת, זה כבר פחות קריטי, ובתנאי שזה נעשה בלוז מאוד מאוד קצר, כדי שנראה את כולם בבית בקרוב. ואני דורש מראש הממשלה שלי, לקבל החלטות ולחשוב איזו מורשת הוא משאיר פה לדורות הבאים אחריו. מה יהיה רשום בשורות האלה? האם השכלנו להשיב חטופים הביתה, או האם השכלנו להמשיך להאחז בפילדלפי או בנצרים, או כל אמתלה אחרת שלא מקדמת הצלת חיים?
מאז השיחה
זו השאלה המוסרית.
שרון, מאז השיחה עם ראש הממשלה, הייתה לך שיחה עם עוד איזשהו גורם ככה רשמי?
אני מדבר רק עם גורמים רשמיים. בכל יום, בכל לילה, ואנחנו, יש דברים שלא ניתן לשתף מפאת הרגישות, אבל אני יכול להגיד לך שאף אחד שם לא ירים ידיים, לא בצוות הישראלי, לא המתווכות, ואני אופטימי לגבי ההזדמנות הזו, כי זו הזדמנות קריטית, זו הזדמנות בלתי חוזרת, כי חס ושלום, אם ניכשל בסבב הזה, אני חושש מאוד שלא יהיה את מי להציל. ואזרחי ישראל צריכים לדעת שזו השעה, זו ההזדמנות, אפילו תחת תשלום של מחירים כבדים. אין לנו ברירה, אלא להציל חיים.
ועוד דבר שיש קונצנזוס בין כל המשפחות, שלא תמיד הסכימו וראו עין בעין את המשך המסע ומתן, הקונצנזוס הוא לגבי זה שכל החטופים, כל המאה צריכים לחזור בפעימה אחת ולא בשתי פעימות.
תראה, באופן האופטימלי, אני לא חושב שיש אחד מישראל בארץ, בעולם, שמתנגד להכל לפעימה אחת. אבל יש תראה שבין האופטימלי לבין הריאלי. כשאתה יושב בחדר הריאלי, כאשר אתה יושב מול אויב שרוצה להקנות לעצמו תעודת ביטוח לאורך זמן, אז ההמתלה הזאת, אולי יש גם שמשרתת את הממשלה הנוכחית, ההמתלה הזו, לעשות את זה בפעימות, ובפעימות בזהירות בזהירות, עד שבעל הבית, ואני אומר בעל הבית, יבוא וישתגע, קוראים לו אדון טראמפ, שנכנס לתפקיד, שאמור להיכנס לתפקיד ב-20 בינואר, ואני מאוד מקווה שהמילים שלו, אם הוא יראה שאין התקדמות במסע ומתן להשבת חטופים, אז אני מקווה מאוד שהמילים שלו שיפתחו שערי הגיהנום, אכן המילים האלה יבואו לידי מעשה.
מה הוא, אני כל הזמן מנסה לחשוב, מה הוא יכול לעשות אחרת שלא נעשה עד עכשיו.
אם הייתי נשיא ארצות הברית, הייתי עונה לך. אבל אני...
המחשבות שלכם, אתם מדברים, מתרחשים.
בסופו של דבר, יש...
הגורמים הרשמיים שאתה מדבר איתם, הגורמים שאומרים לך, טוב, אבל כשטראמפ יגיע, מה זה אומר?
תקשיבו, יש לצדדים מה להפסיד. בסופו של דבר, ישראל נפגעת קשות בכל הסיפור הזה של הצווים בהג, ויש לזה משמעויות, לא רק לראש הממשלה, אלא כלפי גורמים צבאיים ומדיניים אחרים בנושא הזה. הדבר השני שיכול להיות, זה גם בפגיעה מאוד קשה בנושא הומניטרי בעזה, שגם לפלסטינים יש מה להפסיד. בסופו של דבר, לחמאס אין חבל הצלה, לא מהמתווכות, לא מציר הרשע, רואים את איראן, את חיזבאללה ועוד, שלא באים ממש לעזרתם, אלא אם יש תימן, הם סומכים על תימן, 2,000 קילומטר גבול מרחק מישראל, ואני חושב שחמאס מבין שהבידוד הזה לא עושה לו טוב, ולכן גם הוא עושה צעדים כדי למהר להתקע, וגם מתגמש בתוך החדרים.
כן, אבל אתה יודע, שמעי, הולך וככה גם מטעם גורמים ישראלים, ובעיקר מטעם בכל מיני כלי תקשורת ערביים, הולכת ומתברר תמונה, לצערי הרב, לכאב כולנו, לא כל כך אופטימית, כי מה הם באים וטענים למעשה? אנחנו לא יכולים להגיע לכל החטופים, לא לחיים ולא למתים, חלק מהם מוחזקים בידי ארגונים קטנים אחרים, קשה להגיע אליהם בגלל המצב הרצועה, חלק מהגופות כנראה לא מוצאים, זאת אומרת, נניח שהמנובלים האלה היו עם רצון אדיר כללכת לעסקה, הם באים ואומרים, שמע, אנחנו לא יכולים.
ברק, יודע ש... יש לנו קצת שערות לבנות על הראש.
במשא ומתן... לי כבר אין כלום, כן.
במשא ומתן יש הבדל בין מה שאתה אומר למה שאתה רוצה. ואני בטוח שהחמאסניקים שיושבים שם, יש להם לא פחות ניסיון במשא ומתן, בניסיון במשא ומתן מול הנציגים הרשמיים שלנו, מול ניצן אלון, מול רונן בר, מול דדי ברנע, שמובילים את זה.
ואני חושב ש... במקרה האישי שלך... אנחנו יודעים שזה כן משלטת חמאס, חמאס הוציא סרטון שרואים בו את יוסי, זאת אומרת, יודעים שהוא מוחזק, או גופתו מוחזקת איפשהו.
לגבי יוסי, כנראה התמונה היא ברורה, וחמאס יודע איכן הוא נמצא.
נכון.
אני מניח שלחמאס יש הרבה יותר מידע ממה שיש לנו, ולכן לא הייתי מזלזל ביכולות של חמאס להגיע לכל החטופים והחטופות. אתה יודע, אנחנו שווי אכזבות, אבל עם מלאי תקוות. ככה אני קורא לזה, שווי אכזבות עם מלאי תקוות. Mm-hmm. אני מאוד מקווה שהתקווה הזאת תציף אותנו דווקא בחג הניסים הזה, כדי שנראה באמת את האור הזה, שהם מחפשים את האור בקצה המנהרה, אותם חטופים, צריך לחשוב עליהם, מה זה חטוף או חטופה שיושבים שם, שאנחנו מדליקים נרות, והנרות השנה הזו, וגם שנה שעברה, הנרות הם אל לכבודם, ואת התקווה הזאת עבורם אנחנו חייבים להותיר רלוונטית ככל שאנחנו יכולים. אסור לנו לוותר לשנייה על חזרתם, ואני בטוח שאתם עושים הכל, ברק ושזינגר, אתם עושים הכל למען חזרתם, וכל אזרחי ישראל, והגיע הזמן שמקבלי ההחלטות שלנו יעשו הכל למען חזרתם בעת הזו.
שרון, באמת ציינת, זה כבר חג שני שנמצאים בעזה. איך אתה? איך אתה? איך אתה מרגיש? איך אתה חי? איך סדר היום שלך, של המשפחה? איך חיים באי ודאות כל כך כל כך ארוכה ועם כאב כל כך גדול? כי צריך לציין, אחיך נהרג, אחייניות שלך נהרגו, נרצחו. איך חיים כך?
מעל כל במה אני אומר איזה משפחת שרבי איבדה ארבעה אנשים, ואין לנו שום כוונה להשיב לכאן את הארון החמישי. ועם המלחמה הזו, עם התקווה הזו, אנחנו באמת חיים אותה מהרגע שהעיניים שלנו נפתחות עד אשר הן נמצמות. וזו מלחמה שאי אפשר לתאר במילים. באמת, אתה יודע, תמיד אני אומר לעצמי, היה לי יום קשה, ואז אני שם הרבה מאוד סימני שאלה, ואני חושב על החטופים, ואני אומר, זה לא נקרא יום קשה. יום קשה זה איפה שהחטופים נמצאים, והם חווים את זה כמעט 450 ימים. אז אין לי, אני אומר לך, אין לי זכות להתלונן, ולהגיד שקשה לי, ולהגיד שהמאבק הזה הוא מאבק מתיש וארוך, כי אף אחד לא ישבור אותי, ובטח לא מקבלי ההחלטות פה, לא הממשלה הזאת, ולא אף אחד אחר, לא שום אויב, לא יכריע את ישראל, הוא יכול להכריע בגוף, אבל ברוח שלנו, את הרוח שלנו אי אפשר לשבור, ואנחנו נמשיך ללוות את הרוח הזו למען עם ישראל, למען הדורות שאחרינו, ואנחנו, הניצחון שלנו, הניצחון שלנו זה הרוח, כי ניצחון בשביעי באוקטובר, או הכרעת חמאס, זה לא ניצחון.
שרון, מה יש להגיד? אני אומר לך אמירה אישית, אתה איש גדול, באמת איש גדול, ואני מחבק אותך ואת כל המשפחה, ונקווה באמת במהרה, 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 שאחיך יחזור. תודה רבה שהיית איתנו.
אז עוד בקשה אחת, כן. ברק, ברשותך.
כן.
שאתם נמצאים מול הנרות, ואתם אומרים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, תדגישו את המילה בזמן הזה. את המילים האלו תדגישו בזמן הזה.
בהחלט.
ותחשבו על החטופים והחיילים שלנו. תודה רבה.
שרון שרבי, תודה רבה רבה לך.
תודה.
מה אני אומר לך, שדיברנו כאן עם שניים האנשים היותר מרשימים, שמעון אלקבץ, ביתו, ושרון שרבי, שאיבד את אחיו, את גיסתו, את אחייניותיו, ואחיו נמצא, ואח נוסף נמצא בעזה, באמת אנשים מלח הארץ, מרשימים, ערכיים, לא מתלהמים, מדברים מדם ליבם, אבל באמת בצורה שקולה, אתה יודע, שאתה שומע אותם, הכל, הכל, הכל מתגמד, ונראה אחרת, ודברים נכנסים לפרופורציות. אבל שאין יותר קולות כאלה בציבוריות הישראלית היום.
קודם כל, יש הרבה מאוד קולות כאלה ומרשימים, שאתה צודק שלא משמיעים אותם מספיק, הם גם לא כל כך רוצים להתראיין. יש, אתה יודע איפה אני פוגש אותם?
ביום שלישי
בעזה. לא, איפה?
ביום שלישי אתה מספר שאתה ביום שלישי נוסע.
זה בכלל, בכיכר החטופים זה חבל על הזמן שם, באמת, האנשים הטובים ביותר.
ספר על הביקור שלך בג'באליה.
שמע, יש מלחמה, אתה יודע, אנחנו כאילו פה מדברים כאילו לבנון, אסד, חוטים, שמע, יש מלחמה, אחי, זה מטורף, כאילו, זה כמו בהתחלה, הם בית בית, אתמול למשל, כאילו, זה כבר בעל הנלן, אתמול בבוקר, בגדוד שהצטרפתי אליו, גדוד 50, 9 מחבלים בבוקר, הם חולשים עכשיו על מרחב מסוים בג'באליה, כל פעם מתקדמים עוד קצת לתוך ג'באליה, ממרחב מבית הקברות יצאו עליהם 9 מחבלים, שעטו לכיוונם, כמובן חוסלו, לא היו שום נפגעים, תקשיב, אבל הם יושבים שם, דרך אגב, יושבים אחד הבתים, אתה יודע מה אוכלים היום בצבא? שווארמה טבעונית.
וואלה.
אני אראה לך את התמונות, אתה נגנב. יש להם את הסקיות חימום האלה, מכניסים לזה שווארמה, מה קורה לצבא שלנו? תבין למה אנחנו, למה זה לוקח לנו זמן? שווארמה טבעונית. לא חשוב, בקיצור, אבל תשמע, את האנשים שם, קודם כל, הדבר הכי מדהים שראיתי, איזה בית שאתה לא נכנס, מישהו מעלי. לא יודע, לא, זה אחד הקטעים הכי מטורפים שראיתי. אתה הולך, פלוגת מילואים של הבגרים, שני אנשים מעלי. המפקד ההוא אלי, אתה הולך לבית מחת, אחד מעלי, מתנדב בין 80 ומשהו, אלי, כל הצבא, כאילו, אנשים מעלי, לא יודע מי נשאר ביישוב הזה.
שלושה הרוגים האחרונים, לצערנו, לא, שניים הם ממש מההתנחלויות.
ממש ככה.
והשלישי דתי.
מזל שהולכים שם עם כסדות, אתה לא יכול לעשות ההבדל מי דתי, מי זה, מי דרוזי, מי כל מיני דברים כאלה, אבל יש שם נוכחות מאוד 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 מוגברת. החיילים מדהימים, הם עושים עבודה, אתה יודע, כאילו, אנחנו אומרים את זה ושוחקים את הדברים האלה, אבל עושים עבודה מדהימה. אבל הדבר המדהים הוא, שכאילו אמרנו, מה, כבר אין, כבר לסגור את המלחמה, יש שם מלחמה מטורפת, הם נכנסו, הראו לי אתמול תמונות, נכנסים לבתי ספר, בית ספר, בג'באליה, ערמות של אמל"ח. עכשיו, זה לא אמל"ח שיגיע בסופו של דבר ל... זה לא, זה נגדנו, זה עלינו.
בוא נגיד לך מילה על זה. אתה יודע, יש ערימות של אמל"ח גם ביהודה ושומרון, ויש ערימות של אמל"ח...
וואו, זה טירוף הדת.
רגע, ויש ערימות של אמל"ח כמעט בכל כפר מעבר לליטני בדרום לבנון, ויש ערימות של אמל"ח בעוד הרבה מקומות, בסוריה, אתה רואה, אוספים שם את האמל"ח, חלק מועבר לצה"ל, אבל אין לזה סוף.
שמעתי השבוע מישהו...
וכאן המחלוקת הגדולה.
דיברת על יוש.
רגע, וכאן המחלוקת הגדולה. האם נשאיר שם את החיילים שלנו בכזו עצימות, עד למחבל האחרון, עד לנונטט האחרון, עד לארפיג'י האחרון, עד למנהרה האחרונה, כי אם זה כך, אז אתה מדבר כאן על עשרות שנים קדימה, שנצטרך שם להיכנס לג'באליה, לצאת מג'באליה, להיכנס לג'באליה, לצאת מג'באליה, או שנעשה בעזה את מה שאנחנו עושים כבר עשרות שנים ביהודה ושומרון, נכנסים יוצאים, נכנסים יוצאים, באופן ממוקד, כי הרי אין לזה סוף. חמאס, איך שלא תהפוך את זה? קיבל מכה פי 100 יותר חזקה מחיזבאללה, פי 100. חמאס הוא כבר לא אותו חמאס, החזרת אותו המון 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 שנים אחורה, כמו שיכלת לסגור את האירוע בצפון, להוציא בעזרת השם אוטוטו, אנחנו, אני יודע, עוד חודש וקצת, כל חיילי צה"ל, לפחות לפי ההסכם, יצאו ויחזרו לגדר. אפשר לעשות את זה גם בעזה, להוציא את החיילים משם, להתייצב שוב על קו הגבול, אם יש סיכון והמודיעין מלמד שכאן יש תשתית וכאן יש התארגנות וכאן יש
רבים,
להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, אין לזה סוף.
דרך אגב, לפי
המגד, אני חושב על החיילים, אני חושב על היום שאחרי, אני חושב על השאלה האם באמת, מה נגזר עלינו עכשיו? לשלוט בעזה, להחזיר את הממשל הצבאי, לשבת שם שנים, לנהל את חיי האוכלוסייה, ואני מסביר לך אופן, כמו שמחית על זה שברק רביד פרסם, מה כתוב, מה שודר ב-CNN, בסוף אנחנו לא חיים בעולם ריק, אנחנו לא חיים בחלל ריק, אנחנו חלק, רוצים לפחות להיות חלק מהעולם המערבי, רוצים לקונן איתם יחסים כלכליים ומסחריים ותרבותיים מהעולם המערבי, ואתה, זה קשה מאוד מחד לעשות את זה, ומאידך לשבת ולדאוג להם לחינוך, למים, לרווחה, לביוב, לכל הדברים, לביטוח לאומי, אני לא יודע מה, בעיה.
יש היגיון בדברים שאתה אומר.
תודה רבה, יהודה שלזי.
רגע, אבל.
10:44,
אבל.
אתה מבין איפה ההיגיון?
אימא שלי אומרת, שכל פעם שיש, שאומרים אבל, כל מה שהיה לפני אהבה לא רלוונטי.
נכון.
ובכן, יש היגיון מה שאתה אומר, אבל.
כן.
יש בעיה עם התפיסה הזאת. למה? כי התפיסה הזאת שאומרת, עד מתי, אנחנו, אתה יודע, פגשתי את בני חזן, אחד מגיבורי המלחמה, אנשים באמת, סוג של מגאי, ואחד, הוא שירד את הפגז בבית של מסי, נלחם עם הטנק, מה זה? אביגדור קהלני?
לא מסי, פסי.
וואי, שם ישמור אותי.
מסי.
מסי.
מסי משחק
כדורגל. בבית של פסי.
איפה הוא משחק?
המוח שלי כבר פירה, אני אומר לך, הייתי אתמול בג'יבליה כל היום, אני גמור.
מסי ויאיר נתניהו במיאמי עכשיו.
תענוג. הבן אדם לקח טנק, השמיש אותו, הרג עשרות מחבלים, חילץ אנשים מבארי, באמת, גיבור ישראל, אביגדור קהלני לזה. הוא אמר לי בעזה משהו יפה. אם אנחנו נגיד עכשיו שאנחנו פה לעוד 6 שנים, נהיה פה שנה. אם נגיד עכשיו שאנחנו פה לשנה, נשאר פה עוד 6 שנים. גם אם אתה אומר דברים שהם הגיוניים ונכונים, התפיסה הזאת שבמסגרתה היהודים כל הזמן רגע מחפשים את נקודת היציאה, את נקודת המוצא, את הסוף, יאללה, סיימנו, בואו נצא, דרך אגב, זה לא משהו שאתה שומע מהשטח. אתמול, עם מגד 50, גם המגד, שדרך אגב, גם הוא מברוכין, מאותו מקום של בני חזן, הגיבור של, של הטנקים. עם אותו, רגע, רק שני אחת. מאותו מקום, אתה לא שומע את זה מהם, בואו נסיים, בואו נלך, בואו זה. אתה אומר, אנחנו פה, אנחנו נשארים פה כמה שצריך, אנחנו נשאר פה כמה שצריך.
אוקיי,
יש פה עוד הרבה עבודה.
יהודה.
וזו הבעיה, כשאתה שומע את החיילים, אומרים לך, בואו נשאר. כשאתה שומע אנשי תקשורת, תן לי שנייה אחת לסיים. כשאתה שומע אנשי תקשורת, כל הזמן, יאללה, איך מסיימים, איך מסיימים. וזה רוח גבית לטרור. זה אומר, סליחה, אנחנו מפחדים, אנחנו רופסים, אנחנו בורחים, אנחנו רוצים לסיים, אנחנו רוצים לצאת, לאן זה מוביל. די עם התפיסה הזאת.
יהודה.
בוא נדבר כמה שיותר, יהודה, איך אנחנו מכריעים, מנצחים, משמידים ומכסחים.
יהודה, המכונה יהודה לי, אתה יודע, כל פעם...
סליחה, אני, זה, אסור לי, אני פעם, לא קרבי, לא, אז אסור לי
לא,
לדבר
לא, על זה. לא, חלילה, 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 אמרתי דעתי, נגמר. עכשיו, אני אומר לך לגבי מה שאמרת, כל פעם שאתה חוזר מהעזם, אתה עם התובנות האלה, ושהם בסדר גמור.
ולכן כולם צריכים ללכת, גם אתה צריך ללכת לעזם.
תן לענות, תן לענות.
אתה רוצה לבוא איתי לעזה פעם אחת? לא, אבל עכשיו בסדר הזה.
הייתי המון המון זמן בעזה, הרי ולשנייה. כל פעם אתה חוזר עם אותנו, ראיתי את החיילים, והחיילים אמרו, אנחנו... זה התפקיד של החיילים. שנייה, וזה בדיוק ההבדל הגדול. זה התפקיד של החיילים. החיילים צריכים להיות במקומות שהדרג המדיני שולח אותם, ולהיות במוטיבציה, ולהיות סוס דוהר, ולהיות כאלה שיצטרכו לעצור אותם, לא לדחוף אותם. זה מצוין. אבל בסוף, מה לעשות? במדינה דמוקרטית, לא הם קובעים. יש דרג מדיני שרואה תמונה כוללת. אוקיי, אחרי
לי בעיה עם הדרג המדיני, יש לי בעיה עם אנשי התקשורת.
רגע, עזוב את אנשי התקשורת, הם לא קובעים כלום.
בטח שהם קובעים, הם יוצרים אווירה.
טוב, תן לי.
הם יוצרים אווירה של סוף המלחמה.
אבל תן לענות, עוד מעט מסיימים.
גם יש לי אותם בסוף.
החיילים, תפקידם לעשות בדיוק את מה שאתה אומר. בדיוק מה שאתה אומר, לדהור ולרצות להישאר, ולעשות את זה באמת בכל העוצמה, בכל הכוח, בכל המוטיבציה, זה מצוים. בסוף יש מנהיגים, יש ראש ממשלה, יש שר ביטחון, יש קבינט, שצריכים לראות תמונה כוללת, להגיד אוקיי, האם הצינו כבר את התהליך, את המהלך הצבאי, האם הגיע הזמן עכשיו למהלך מדיני, שימנף את המהלך הצבאי המצוין של הצבא, המצוין שלנו, באמת אדיר שלנו, ויתרן לנו עכשיו שקט להרבה שנים, כי פירקנו את החמאס, כי עשינו בהם שמות, וגם אם נשאר בג'באליה, איזה 8 או 9 מחבלים שיוצאים מפה, הם יהיו, יש לי הפתעה אותך, הם יהיו שם גם עוד 2 ועוד 4 שנים, הם לא הולכים לאף מקום, כמו שבלבנון הם לא הולכים באף מקום, ביהודה ושומרון הם לא הולכים באף מקום, ובמקומות נוספים. ולכן בסוף אתה צריך להחליט, האם אני אומר, אוקיי, גמרנו, מצינו, נוציא את הצבא האדיר שלנו, נחזור לשקם את חיינו, את הכלכלה, את המדינה, נחזור להתחזק בכל היכולות המופלאות שיש לנו ולהגביר אותם עוד יותר, כדי שאם פעם הבאה יהיה איום, פעם הבאה יהיה איום, אנחנו נדע איך למגר אותו מבעוד מועד, ולהקים ועדת חקירה רצינית, בראשות שופט עליון, שתיתן תשובות ותחקור באופן אמיתי עם סמכויות עם שיניים, ותאיר באלף את כל הליקויים שהם בנפשנו, שלא יקרו פעם נוספת. זה מה שצריך לעשות עכשיו, עם כל הכבוד לכולם, עכשיו נצא רגע, עכשיו נצא לפרסומות?
כן, כן,
יש לנו את זה.
לא רצית פרסומות? פרסומות?
יאללה, בוא נצא לפרסומות. אנחנו בעיני ראשון של חנוכה.
לא דיברנו מילה, סופגניות, כמה יקר, כמה מציק.
אחרי שקיעת החמה, נר שני של חנוכה, והולך להיות סוף שבוע חורפי וגשום, וזה קלאסי חנוכה, עם הסופגניות.
לטקס, משהו. אוכל לטקס?
אני לא יודע מה זה לטקס.
לא יודע מה זה לטקס?
אני יודע מה זה לטקס, אני לא אוכל.
אתה לא אוכל לטקס, אז מה אתה אוכל בזה?
לא, אתמול התכנסנו המשפחה, והיא ביום, אתה יודע.
סופגניות. אוזני המן.
אני למשל לא מתחבר בכלל לכל ה... הסופגניות האלה עם השוקולדים, לא יכול לגעת בזה, עזוב זה, עזוב
את ה... קודם כל, זה, אתה יכול לשים את השיר.
לא יודע מה, תן לי חסות, תן לי חסות. אור גדול, שיהיה לכולכם אור ענק, אור ענק של חנוכה, אמיר דדון.
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול נאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור, לכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול נאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. כאן, אני לא מתבזבז.
עורכים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחראי על השידור, סטף קורנס ואיציק אהרון, עורכים בדיגיטל, אלי עזר, בן יהודה, אחיעד לוק ואסף חרמוני. שיהיה לכם חג חנוכה שמח, מלא אור, שיהיה סוף שבוע נעים, שתהיה שבת שלום, שיהיה לכם רק טוב.
שהשם יפנק אותך, ברק סרי.
בשורות טובות לכולנו, בשורות טובות. אמן.